גיקונומי, 3 במרץ, והיום הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את ליאון שוורץ. ליאון הוא מומחה לאלכוהול, מבין גדול בוויסקי ובירות וקוקטיילים ומה שאתם לא רוצים. יש לו 3 מקומות בירושלים, את הגלן, את בירתנו, את הרביטול, הוא גם מעביר סדנאות, איש שיחה, כיפי ומעולה. קפצנו מנושא לנושא, גם שתינו בירות וזה גם גיקונומי, אתם יודעים איך זה. אז דיברנו על בירות ועל חרדים ששותים בירות ועל להרים עסק בירושלים ועל רגולציה ועל וויסקי ברחבי העולם ועל מה שותים בסקנדינביה לעומת מה ששותים בגרמניה לעומת מה ששותים במדינות אחרות ועל ארצות הברית לעומת מקומות אחרים, ופשוט שיחה שעסקה באלכוהול ולבנון ומתאבקים וכל מיני נושאים כאלה ואחרים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, קצת על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת בטר. דיברנו בעיקר לסקרת סוף הפרק על הדרך לחסוך ועל עמותת פעמונים ועל כל מיני שירותים כאלה ואחרים. אם אתם באמת רוצים לעשות שיפור מאוד משמעותי, כדאי לכם לשקול את בטר. מדברים איתכם על עמלות קטנות, מעצבנות, נסתרות, שמתחבאות לכם בכל מיני שלל מוצרים פיננסיים, ואומרים לכם, לכו תסתדרו, דברו עם הבנקים, דברו עם בתי השקעות, דברו עם חברות הביטוח, דברו עם קרנות הפנסיה, דברו עם חברות האשראי, אבל האמת שזה יותר קל להגיד מאשר לעשות, ועדיף בהרבה מקרים פשוט להיעזר בשירות שיעזור לכם. אז בטר עושים בדיוק את זה. אם אתם כבר מכירים את החסויות אצלהם, אז אתם בטח כבר זוכרים חסויות שלהם, אתם בטח זוכרים שזו קבוצה של מומחי טק ופיננסים, שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה, ולחתוך את העמלות האלה אחת ולתמיד היא טכנולוגיה. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, הם מוצאים את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרים לכם לחתוך את העמלות בצורה מאוד מאוד משמעותית. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם, ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים, חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף לפרק. שיהיה המון בהצלחה, ועכשיו לפרק עם ליאון שוורץ. מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי, פרק 858, 3 במרץ, ואחר צהריים זה יש לי את הזכות הגדולה להריח את ליאון שוורץ, מומחה לוויסקי ובעל מקומות בילוי בירושלים כמו בירתנו, ורביטול, וגלן.
גלן.
ומוכר בכל מה שקשור לבירות וויסקי בקרב אנשים שמתעסקים בזה בארץ. פספסתי משהו?
רוב תחום האלכוהול, כאילו זה קצת מביך לדבר על עצמי, אבל כן, כאילו... לאחרונה גיליתי שהם מכירים אותי כמעט בכל התחום.
איזה עוד תחום יש באלכוהול חוץ מבירה וויסקי?
יין, קוקטיילים, ג'ין.
יין זה עולם שלם.
הכל זה עולם שלם, זה מה שרוב האנשים לא מבינים. זה באמת...
יש קהילה של ג'ין בארץ?
הולכת וגדלה. כאילו הרביטול, כשפתחתי אותו, לפני עוד מעט 5 שנים, זה היה טכנית הבר ג'ין הראשון בארץ.
איפה זה?
בירושלים.
לא, ירושלים גדולה.
הכל במרכז העיר, רחוב ינאי. אני לא, כאילו, אני צוחק עם החברים התל אביבים שלי, אני היילנדר אמיתי, אני לא יורד מ-700 מטר גובה. אני, כאילו, בלי להעליב, אני יודע שאתה מת על העיר הזאת, אני שונא להגיע לפה.
לא, אני אוהב את הכל, לא יודע, אני יוצא לי להגיע לירושלים, אני מודה כרגע רק כשאנחנו נוסעים למשחקים בטדי, ושנה לפני שנתיים, שהיה תגמר גביע של הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, זה היה בטדי, אז לקחנו יום חופש, ופשוט הסתובבנו שיקורים בעיר. וזה בעיה בירושלים, כי היא תלת ממדית, ואם אתה לא יודע לאיפה אתה הולך, זה נורא מעייף. יצא שסיימנו את הערב הזה, שזכינו והיה כיף, אבל אתה יודע, היינו גמורים, המוני צעדים היה לזה 35,000, והיינו גמורים בסוף היום הזה, ושטועים קצת יותר מדי.
זה מצחיק, כאילו, אחד היה, כאילו, הגלן בהתחלה הוא היה במורד רחוב שלום ציון, ו... זה היה בדיוק על הציר שאנשים הולכים ממילה, / העיר העתיקה, למרכז העיר. ואתה מזהה אנשים שהם לא ירושלמים, כי משהו במנח של הרגל, באמצע העלייה פשוט היו שופכים להגר. כאילו זה משעשע. עכשיו, ירושלמים הולכים. כאילו, אני יכול לתפור כאילו, את ירושלים בקלות.
אני פשוט יודע, זה מעייף לחבר'ה שמסביבי שלא היו רגילים.
לכולם, כאילו, כל מי שלא רגיל, כאילו, עליות ירידות, זה מתיש ברמה אחרת.
לפחות יש, אין יותר זינוק בעלייה, דורון, שמקליטי פה את גיקונומי, אז דפקתי לו טעות, אני לא יודע אם הוא אפילו זוכר את זה, שביקרתי אותו בחיפה לפני 25 שנה כמעט, והלכתי לעשות איזה סידור עם האוטו, להביא משהו למפגש שהיה, ודפקתי לו קצת את האוטו בסינוק בעלייה.
לא, 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 חיפה היא בקטע הזה עם האוטו, אומר לירושלים, זה הכל...
תעשה מדי.
כן, הכל למעלה, יש, אין ירדות, הכל רק בעליות, זה מתיש. בתקופת הקורונה הייתי עושה משלוחים עם אופניים, אופניים רגילים. כי צריך גם להתפרנס, וגם, איך אתה אומר, החיים עצמם. ואמרתי, יאללה דרך נעשה כושר, אז הייתי עושה את זה.
זה יותר התאבדותי, הרמתי פה גבה לעשות בירושלים אופניים רגילים משלוחים, אז איזה...
הייתי מגיע ל-50-60 קילומטר ביום, והבדיחה שלי מאז זה כאילו הכל רק בעלייה, אין ירידות, רק בעלייה, אתה רק מדווש בעלייה.
לפחות זה לא אופניים, אתה יודע, של הילוך אחד, כמו שאתה רואה בניו יורק, זה רק לעיר דו-ממדית.
זה נכון, זה נכון. אתה רואה את זה בהולנד, באמסטרדם מלא.
שמה? הסינגל לטר.
כן, 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 כן. כל האופניים. הייתי שם אחרי הצבא עם חבר ולקחנו אופניים ומסתובבים בעיר. ילד אחרי צבא, כל מה שיש לך בראש זה צבא אחר וזה. יש להם אחר הצבא, אי אפשר לקדר פה חיילים, אין פה גבעות.
לא, לא, אני בהולנד גם בגלל שקנאביס הוא חוקי ונורא חזק, אם אתה חזיר קנאביס, אז הגעתי למקום שמישהו נוגע לי אתה יודע, בהגה של האופניים בכידון, כי לא נסעתי מספיק בסדר, ומישהו תיקן אותי בכך שהוא נגע לי בכידון, ואני זוכר את זה עד היום בתור חוויה טראומטית. הוא רוכב כאילו לידי, הוא סידר לי את הכידון, ואני אמרתי, וואו, מה קרה פה עכשיו?
כן, לא, כשהייתי באמסטרדם בפעם הראשונה, כאילו, גם הייתי חתום, גם עוד לא הייתי מעשן, אז כאילו, חוויתי את אמסטרדם, לא נגעתי בסמים.
מה יש לעשות באמסטרדם אחרת?
וואו, עיר מדהימה, מעניינת, אלכוהול, מוזיאונים. יש מוזיאונים, כאילו, בן אדם.
לא, שמה, אני אוהב מוזיאונים, אבל כן. אני אוהב מוזיאונים מן המאי, אני יודע לא, מה. לא, 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 צוחק, לא, לא, לא.
מאוד נהניתי מהעיר הזאת, לא נגעתי בסמים באותה הפעם.
זה רק פשוט רק את החוויה, נערף, בסוג מסוים של טיולים, זה לא טיולי משפחה, כן.
לא, הייתי עם חבר טוב, חבר מהבית ספר, כאילו, טיול אחרי צבא עשינו שם, אחד הטיולים אחרי צבא, וזה היה מצחיק, הגענו למלון, ואתה יודע איך זה, לפני 20 שנה אתה לוקח מלון, לא לפי גוגל מאפס, אלא לפי מה שהסוכן שולח אותך, אז כל המלון מלא בישראלים. והגענו למלון, ואחד החבר'ה שם שראה אותנו ביום שהגענו, זה, איפה הייתם, לאן נעלמתם, מה זה, ודאגנו לכם, הייתם זרוקים בקופי שופ, ואז אנחנו בהתלהבות מספרים, היינו פה ופה ובעיר הזאת ובעיר הזאת, והיינו בבלגיה ובגרמניה, והוא מסתכל על חבר שופ, אחי, הם היו בשלוש מדינות, אנחנו היינו בשלושה קופי שופס.
כן, זה ככה. כן, כן. זה נורא בולט שישראלים טיילים, נגיד, במקומות כמו אודו והכל, שזה, אתה יודע, טיול יכול להיות, הלכתי מדרמסלה כאילו,
לאנשהו.
כן. לא, לדק, זה כאילו, לעלות לרמה הטיבטי, שלושה שבועות, אנחנו ישנו מלא. כן, אתה יודע, מטיילים ישראלים, יש לי כל הסוגים והמינים. מה שותים בהולנד? בירות?
יש שם בירה, הייניקן זה הולנדי, אמסטל זה הולנדי, המשקיע המקורי שלהם זה חינבר, או ג'ינבר, או משהו כזה, זה האבא הרוחני של הג'ין.
וואלה?
כן. הבריטים כשהגיעו להולנד, האימפריה הבריטית, לפניה היו שתי אימפריות אחרות, הולנד וספרד, הם נלחמו ביניהן, הבריטים באו לעזור להולנדים, כי כנראה אני מניח ספרדים היו יותר קתולים, ואלה היו פרוטסטנטים, יותר קרוב אליהם, עזרו, ובין השאר למצאו את the Dutch courage, זה נקרא.
מה זה Dutch courage?
דאץ', הולנדי, courage, משהו שנותן אומץ.
כן, כן, לא, ברור לי העניין הזה, בסוף...
אחי נבר. שזה בעצם משם נולד הג'ין.
זה אותו כאילו, בסופו של דבר לכל תרבות כמעט, בטח באזורים האלה של העולם, יש איזשהו משקה מזוקק של 40-50% אלכוהול, יותר?
60-70 בקלות.
וואלה?
הקטע של מדידת אלכוהול זה די חדש. פעם, איך היו מודדים פעם אלכוהול?
אם מישהו מת או לא?
היית בארצות הברית לא פעם, אני מניח.
כן.
איך הם כותבים על אלכוהול?
לא יודע, תמיד רואה 43, תמיד זה כזה אותו 43 כזה וכל...
פרוף. מה זה פרוף באנגלית?
הוכחה.
יפה. איך זה בעצם הבריטים וגם האמריקאים היו או מדליקים או מוסיפים אבק שריפה, כאילו היו כל מיני שיטות, אבל אתה באחת השיטות המקדימות אתה מוסיף אבק שריפה, כמה אבק שריפה אתה צריך להוסיף, ואז כשאתה זורק את הבקבוק אם מתפוצץ או נדלק או וריאציות כאלה אחרות, ואז אתה יודע שהרמה האלכוהולית מספיק גבוהה.
אבל יש הרי סטנדרטיזציה, נגיד,
היום.
נגיד וויסקי זה מינימום 40%, נכון?
היום.
מה זה היום? זה לא 100 שנה, 150 שנה כזה?
אולי 100-150 שנה, אבל שוב, וויסקי קיים 300-400 שנה.
אוקיי, מה היה לפני כן? זאת אומרת, איזה משקאות מזוגקים אנחנו יודעים?
יודעים, אבל שוב, כל, עזוב, יין, מה זה יין?
משקי אלכוהולי מבוסס ענבים?
תוצר תסיסה של ענבים, בגדול, כן?
כן.
מותר להוסיף משהו ליין? אתה יכול לטבל אותו בווניל? סתם, אני זורק.
אני לא יודע, אני מניח, ברומא, הנה, גבר מדבר על הרפובליקה הרומית, האימפריה הרומית, היה עניין כזה שלא שותים יין לא מהול, שזה לא תרבותי.
זה נכון, צחקו על על המוקדון, על אלכסנדר מוקדון, שהם ברברים, שהם שותים יין לא מהול.
כן.
סבב, לא, אבל עדיין, אפשר להוסיף תבלינים ליין, לטבל אותו במשהו?
לא יודע.
רשמית לא, כאילו אתה תגיד למומחי יין שטיבלו יין, כאילו התפלץ עליך. אבל בעת העתיקה היו מטבלים את היין.
מה, קינמונים וכאלה?
כל מה שיש, תבלינים, פירות, צמחים, פרחים. אחד הלקוחות שלי, ארכיאולוג, מצאו קדים בעיר העתיקה, כאילו חניון גבעתי, עם רזדיו, שאריות של יין, מטובל בווניל מתימן.
רגע, בגלל שזה לא מזוקק, הכמות האלכוהול או אחוז האלכוהול ביין היא די קפט, נכון? היא די, זה לא עובר את ה-20%, נכון?
לרשמית, כמה שאנחנו יודעים, שמרים יודעים להגיע היום לסביב, כאילו סטנדרטים בלי קורני זרזים, סביב ה-15-16%.
זה ההגבלה בדרך.
כן.
אוקיי, פרגנתי קצת יותר, אבל זה לא מגיע ליותר, בגלל זה בירות, יין, זה הכל מוגבל שם במספרים האלו. מתי בעצם אנחנו יודעים שיש את הזינוק של הזיקוקים?
זיקוק, כנראה, התהליך הזיקוק הגיע לאירופה מסין דרך הערבים. אלכוהול זו מילה בערבית, זה שורש בעברית חף היי למד, או בעצם השורש הקדום ביותר, הקדמוני יותר בשפות השמיות, חף חת למד, כחל, זה מופיע בתנך, זה מופיע גם בתרבות האסלאם, כי משהו שאצל המוסלמים עד היום, איפור זה כחל או משהו כזה, בעצם מיצוי של צבע, ואלכוהול זה היי הידיעה, הכהל. זה הערבים הביאו את זה.
אצלם זה באמת איסור קוראני, לא?
האיסור הוא ליין, לא לאלכוהול.
הוא ספציפית ליין?
כן. למה היה איסור ליין? אם היה איסור ליין, כנראה שהיה יין.
לא, אבל אנחנו יודעים שהיה יין. הרי אם אמרת אלכסנדר מוקדון, מה לעשות של אלכסנדר מוקדון? זה הרבה שנים לפני.
לא, איפה שהתרבות הערבית גדלה, בחצי האי ערב, היה יין. ושוב, מה שאני מספר לך, היין שנמצא בעיר העתיקה, מטובל בווניל תימני. א', לא ידעת אף אחד לא יודע שהיה פעם ווניל בתימן.
יהודים הגיעו, הביאו את הכל.
לא. גדל בתימן.
אוקיי.
שמקורו מתימן. היום אנחנו מדברים על וניל ממדגסקר, ותהיתי בעיקר. היה פעם וניל בתימן, מסתבר. כאילו, אין, אני מניח שינוי אקלים, כאילו, שמחים שנדדו, הרגו את הווניל, התחילו גדל גת.
זה די הגיוני גם שזה הגיע מאסיה. אתה יודע, יצא לי לטייל באסיה, ואתה רואה שהם אותם מייצרים את הוודקת אורז שלהם, אני לא יודע איך המשקאות האלה בכלל נקראים.
סוג'ו ו...
לא, תשים את זה בתוך חבית, ואתה מסתכל על זה, אתה יודע, בכל מיני לאוס, קמבודיה ווייטנאם וכאלה, ואתה אומר, אוקיי, זה בטח ככה כבר מי יודע כמה שנים, אין פה פיסת טכנולוגיה שלא היית יכול לראות את אותו דבר מלפני 1500 שנה.
א', אתה צודק, ב', נכון, אתה אפילו, כאילו גילו נאות, אני מאזין מלא לפודקאסט הזה. אתה מדבר על זה ששאלת כמה פעמים, שוויסקי יפני, שיש לו, כאילו, יש לו יוקרב, הוא נחשב לטוב וכזה, והם גנבו את זה מהסקוטים, למדו מהסקוטים, זה גם מה שאני הייתי מעביר בקורסי ברמנים. המזקיקה הראשונה בעולם החדש היפני, ימזאקי, בלה 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 בלה.
זה פחות או יותר הוויסקי היחידי אמיתי, לא?
כן ולא.
שהוא לא כאילו סקוטי עם מדבקה יפנית יפה.
או סקוטי או אמריקאי, הרוב המוחלט כן. מבחינת נפח, ווליום, כאילו הרוב המוחלט זה או סקוטי או אמריקאי.
שהיפנים הדביקו מדבקה יפה, כיתוב יפה, ויאללה נעשה פרימיום על התרבות היפנית.
נכון, מה זה? יש משהו כמו, אני כל פעם מגלה מזקיקות חדשות, ותכף אני מגיע בדיוק על זה, אבל בוא נגיד לפני 10 שנים, הייתי מדבר על 6 מזקיקות, 3 שייכות לתאגיד אלכוהול אחד, שנקרא ניקה, שני לתאגיד אלכוהול שני, שנקרא סנטורי, והיה להם את ימזקי, הקושו, ועוד משהו, אני...
זאת אומרת, 6 וויסקיז, 6 ברנדים...
מזקיקות.
6 ברנדים שונים, 6 שמות שונים... 6 שמות שונים לוויסקי יפני, שהוא באמת וויסקי יפני.
שמכינים מעל ועטף ביפן. באותן מזקקות.
כאילו הלטת יפני? זאת אומרת, זה גדל ביפן? זה השעורה יפנית?
לא, השעורה מיובאת. מילקנני, פה קרובים אלינו, חברים טובים, מת עליהם. בקרוב אני, כאילו, אני מבקבק איתם וויסקי. וויסקי ישראלי, יש שעורה בארץ? יש מלטטות בארץ?
אני לא יודע.
לא, אין.
הם מקבלים שקים, כאילו?
קונים, לא מקבלים. קונים, מייבים מכל אירופה. כן, עכשיו...
מילקנני זה וויסקי?
כן.
אין איזה חוקים לגבי ממותר או אסור, זה לא כאילו...
ברנדי זה כל תזקיק ענבים. קוניאק זה תזקיק ענבים, מי חבל ארץ קוניאק. וויסקי זה שם כללי. אתה לא יכול לקרוא לו סקוטש וויסקי. הייתה מזקקה בארץ, שנות ה-60, אני לא טועה, היה סקוט או משהו כזה, באיזו חיפה, או כאילו... יחסית לתל אביב, אזור חיפה, לא זוכרת לנו מצדיק המדויק.
גם בנימין הזה אזור חיפה מבחינתי, אתה מבין?
יפה, לא עשיתי, לא באתי להרצאה הזאת. וסגרו אותם, החברת וויסקי הכי גדולה בזמנו אז, כאילו שהם סקוטים, כי הם כתבו על הבקבוקים סקוטש וויסקי. וויסקי סקוטי אמיתי, אם הם היו רושמים וויסקי בסגנון וויסקי סקוטי, זה היה חוקי.
רגע, מה זה... אוקיי, אנחנו קופצים פה בנושא, בוא נעשה שנייה לעצור. מה זה וויסקי סקוטי, מה זה וויסקי אירי, מה זה וויסקי יפני? זה רק איפה זה מיוצר? או שזה...
וויסקי זה תזקיק דגנים שיושן בחביות. כל תוספת של שם המוצר זה, איפה הוא מיוצר, איפה מזקיקים אותו.
אבל יש הבדלים הרי, נגיד וויסקי אמריקאי, הברבנים הזה, יש גם את העניין של הטירס, או את הדברים האלה, לא?
זה וויסקי מסוג ברבן.
שזה העניין של התוספת תירס?
שהמשביל שלו, בעצם התערובת דגנים שלו, היא לפחות 51% תירס.
אוקיי, אז כן, אז לא טעיתי, זה באמת זה, נכון?
זה, אבל זה עדיין וויסקי.
זה נחשב טוב?
תלוי את מי אתה שואל.
אנשים כמוך, שהם מביני עניין, והם מה שנקרא לו פלצני וויסקי.
אני לא פלצן וויסקי, ואם יש משהו שאני שונא זה את כל הפלצנים, התחלתי בעולם היין דווקא, אני שונא את הפלצנות, כי בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב זה מה שטעים לך, לא משנה מה שאני מספר לך.
לא יודע, מייקרס מרק לי מאוד טעים, אני יודע מה...
זה כל מה שחשוב. ואם מומחה בעל שם עולמי אומר שזה גועל נפש, כאילו, למילה שלו יש משמעות בעיניך?
יש.
למה?
כי, אתה יודע, אני לא קונה.
זה טעים לך?
לא, אני אגיד לך מה, אבל יכול להיות יותר טעים, ואתה יודע, יכול להיות שאני, במחיר שאני משלם, אני יכול לקבל מוצר יותר טוב.
אז שוב, אני לא מאמין בלהתנסות על משהו, להתנסה, אלא ההפך.
להתנסות.
להתנסות בדברים, כמה שיותר דברים, כמה שיותר חוויות, כמה שיותר טעמים. אז מייקרס מרק, טעים לך? מדהים.
מה נחשב, נגיד, לוויסקי אמריקאי טוב?
לצורך העניין, יש מותג שנקרא בלנטונס, משהו כזה כמו הנעליים. בינינו טעמתי אותו, בעיניי הוא גועל נפש, אבל הוא וויסקי אמריקאי נדיר וסופר יקר.
כשאתה אומר גועל נפש, מה זה אומר גועל נפש?
שאני מעדיף לשפוך אותו לקיור או לתת אותו...
לא, זה נשמע כמו הגזמה פירית.
לי זה לא טעים. זה הדבר היחידי. לי, לחוש טעם האישי שלי...
כשאתה אומר לא טעים, תפרק, הרי ששותים וויסקי יש את ה... after taste, יש את הטייסט, יש את ההשפעה, אפילו ההשפעה משתנה, נכון? בגלל שבסוף הסוכר משפיע אחרת, ידה, ידה, ידה.
אוקיי. וואו, קפצנו באמת ל-17 נושאים.
כך זה.
לא, אין בעיה. אני זורם איתך, אתה רואה. כן. יש שני פרמטרים עיקריים בעיניי. א', איכות של מוצר, ואני יודע להעריך אם הוויסקי הוא טוב או לא טוב, וטעם. איכות זה סובייקטיבי, טעם זה, כאילו הפוך, איכות זה אובייקטיבי, טעם זה סובייקטיבי.
תפרק לי את האיכות האובייקטיבית, לפי מה בודדים?
לפי איזה טעמים אמורים להיות, איזה טעמים לא אמורים להיות, אם הציסה התבצע כמו שצריך, אם הזיקוק היה כמו שצריך, אם החלוקה של התזקיק בזמן שהוא יוצא מהדוד זיקוק היה כמו שצריך, אם הוא יושן בחוויות טובות ולא רקובות.
אז בוא נעבור אחד אחד, מה זה אומר זיקוק נעשה? כמו שצריך. אני אגיד, מכיר את זה, נגיד, על וודקות, אני לא יודע, כבר הרבה שנושתי לי וודקה, אבל אני כן זוכר שיש הבדל די ברור בין וודקה סבבה, נגיד האבסולוטים, לוודקה פשוטה יותר. זה מורגש.
ההבדל העיקרי בוודקה זה איך אתה מתעורר בבוקר.
אז זה מה שמורגש בדרך כלל, שזכור לי שמורגש חוויה אחרת לגמרי.
כי המשמעות של וודקה זה משקה עם כמה שפחות טעם. הוא עובר סינונים ועוד שלבי זיקוק כדי להגיע לכמה שיותר אחוז אלכוהול, כמה שפחות טעם, שיריות טעם במשקה, ואז הוא חסר טעם. ואז אם אתה מריח אותו, לצורך העניין, ואתה מריח ריחות לא של כהל, אלא של ספירט יותר או אציטון, אז משהו כנראה בתהליך הזיקוק נדפק.
ואצל וויסקי?
בוויסקי גם כן, יש ריחות שאתה לא אמור לקבל. עכשיו, וויסקי הוא רשמית, בדיוק כמו שאמרתי על יין, אסור להוסיף שום דבר. וויסקי עשוי משלושה מרכיבים. מים, דגנים ושמרים. ואז בעצם הוא מתיישן בחבית, והחבית מטבלת אותו. זה בגדול. אבל הכל משפיע על התהליך. מה גודל דודי הזיקוק, מה הצורה של הדודי הזיקוק, מה הקצב הזיקוק, אם אתה מחמם עם אש גלויה, או עם סטים, או כאילו קיטור, או עם, כאילו, הכל משפיע על זה.
זה נותן את האישון לא אישון?
לא. האישון לא אישון נותן איך אתה מטפל בחומר גלם בהתחלה. כי את השעורה, בעצם משתמשים בלט השעורה, ולטת זה בעצם שעורה שעוברת תהליך של הנבטה וייבוש בגדול, מרטיבים, מנביטים, וכאילו כתוצאה מנביטים ומייבשים, ואיך מייבשים אותה? אם מייבשים אותה בחום, בתנורים, או מעל פחם, שהוא לא פולט כמעט ריח, זאת אומרת, אתה מקבל שעורה די ניטרלית. אם אתה מייבש מעל כבול, שזה בעצם השיטה הסקוטית הקלאסית, סקוטים הם היהודים של אירופה, הם גם כן מאוד קמצנים ומאוד מחושבים, וכבול יש להם כמו זבל בכל מקום. בעצם אתה אוסף את האדמה, וכבול זה אדמת ביצה שיבשו אותה, זה בעצם התהליך הריקבון הראשוני, שמשם נוצר לנו פחם, נפט, גז, זה כל מה שטובע בביצה, כל החומר האורגני, אז הם היו משתמשים בזה. אז כל הריקבון הזה, כשאתה שורף אותו, הוא מוציא מלא מלא ריחות. כשאתה משתמש בזה בתור חומר בערה, לייבש את הלטת, זה מה שזה נותן תעשן. ואז זה מאוד משנה מאיפה מגיע הכבול, כי בעצם, סליחה על הביטוי, איזה חרה נרכב שמה.
יש הבדל באישון? זאת אומרת, הרי וויסקי מאושן, זה סקאלה כזאת בינארית של מאוד מאושן או לא מאוד מאושן, או שגם האישון עצמו, האשן, יש לו ספקטרום של טעמים. זאת אומרת, אשן נחמד יותר, אשן פחות נחמד, לא יודע, אני לא בן אדם שמאשן טבק, אז אני לא יודע להבחין, הרי אני יודע שאנשים משלמים הון תועפות על סיגרים, ואומרים, הנה, זה סיגר טוב, סיגר לא טוב. אז אני לא יודע איך זה בא בדביטו בוויסקי. שולף משהו מהתיק, ויש כוסות מולי.
כן, זה הכוסות זה שלך. גנבתי לך מהארון.
לא שלי.
בסדר.
פותח, כמו עד כדורגל מחוץ לאצטדיון בקבוק בירה. זה לא עם השיניים, זה עם הצית כמובן.
לא.
תלוי מה התוצאה. ומזג לי כוס בירה מאוד קאה, ואני עכשיו אשתה אותה.
לא, היא לא מאוד קאה. אתה מרגיש פה משהו קצת מאושן?
בירה מעולה.
תודה.
בירה מעולה.
זו הבירה הראשונה שהתחלתי להכין.
אתה הכנת את הבירה הזו?
כן, זה בעצם, אני חושב אותה באופן קבוע, זה על... כאילו, משם התחלתי, הבירה...
זה אחלה בירה, זה מה שאמרתי לך, שלפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך ש... אתמול הייתי בשנית פה ליד, כן. והבירות חיטה שלהם זה כמו מיץ. זה פשוט כיפי וטעים, ובניגוד לגינס או לכל מיני דברים כאלה, שאתה צריך לפתח את הטעם כדי לשתות את זה, הבירות חיטה הטעימות זה פשוט כיף.
נכון,
לא הבירות... אז גם זאתי.
א', תודה.
ומה הקשר למאושן אבל?
אתה מרגיש פה טיפ טיפ הטעם של השן?
שנייה.
ממש, השן ותריח, תריח. החוש הכי חשוב זה מה שיש לנו בריח. בטעם, בלשון, אנחנו מרגישים 4, 5, 6 טעמים, תלוי איך סופרים.
זה טעים לי, אבל השן אני לא מרגיש.
תן לי קצת להתחמם, לפעמים זה יוצא. באף, אנחנו מרגישים מעל 200, כאילו, ארומות, כאילו מולקול. וזה שבעצם המערכת של האף והפה מחוברת, רוב מה שכשאנחנו טועמים, זה בעצם אנחנו מריחים. מה ההבדל בין תפוח לאגס?
הריח?
נטו הריח.
כן, המרקם מאוד דומה הרי.
הבדיחה שאני תמיד מספר בהדרכות, זה תחשבו על זה ככה, כשאתם בחורף מצוננים, לא משנה מה אתם אוכלים, להכל יש טעם של אוכל של אשכנזים, חסר טעם.
אני לא אלך שם, אני מאוד אוהב הרבה אוכל מזרח אירופאי. אני רק יוצא להגיד שחבר הפוד, תומר קמרלינג, ששלחו אותו פעם מבלייזר, לעשות איזה מבחן טעימות איפשהו, אז כדי לצחוק על מי ששלח אותו, הם שלחו אותו, והוא בנם תטרן. מולד, אז אני חושב שכן, זה היה הבדיחה שהם שלחו אותו לאיזה מבחן טעימות או בוסם, אני לא זוכר מה, והבן אדם תטרן. איציק ששו סיפר לי, יום אחד נפתח בו את כל הסיפורים של השניים האלה, לא הפעם, אבל כן, בלי ריח, אתה לא טועם.
נכון.
הכל די סטייל.
וזה היופי. קח את זה.
אוקיי, זאת היא ממש כאה, זאת היא ממש נראית כמו גינס.
זה ממש לא גינס. את האמת זו בירה שאנחנו משיקים היום בערב לזכרו של עובד של שעבר שנהרג בעזה.
איך קראו לו?
גיל. גיל דניאלס.
אז רשום ביר רגיל, כן. הוא גם חבר על התספורת שלנו, אז כן. לזכרו של ביר, הנה אני שותה.
פה אתה מרגיש ממש מאושן.
כן, זה כבר ארומה של וויסקי מאושן, פה השן ממש מציף לי עכשיו את האף.
נכון, ופה אני באמת משתמש בלטת באחוז 20-25% לטת שמיועד לוויסקי מאושן,
לקחתי מהחברים במירקנניה. זו פעם ראשונה שאני שותה בירה מאושנת, אני חושב בחיי, היא ממש מאושנת.
נכון.
זה נקרא ביר רגיל, אני מסתכל עכשיו על, על התווית, יש שם את הפרצוף שלו, היא גם מאוד טעימה.
אתה רואה? ובאף אחת מהן אין חיטה, אני שונא חיטה. בירות חיטה אני שונא. זה נותן טיפה טעם חמצמץ שאני לא אוהב בבירה.
אוקיי, אז לי אין בעיה, כנראה שאני אפילו אולי אוהב בירות שהן לא חיטה, אבל אני קורא להן בירות חיטה. אני פשוט, נגיד IPAs למיניהם, עם כל הטעמים המעניינים, מורכבים והכל, הגעתי עם הסקנה שזה, אני פחות אוהב את זה. אני לא אוהב את המורכבות של הטעמים.
זה בסדר, וזה בדיוק מה שמשם התחלנו, שהחוש טעם האישי זה הדבר היחידי שחשוב. מה שטעים לך, תטעם, תכיר. כאילו...
אז רגע, אז בוא נחזור לשאלה ששאלתי, נגיד על, על האשן. אשן זה בינארי, יותר מאושן, פחות מאושן, או שיש עוד צירים?
יש איזה סוג אשן. יש...
מה זה אומר, עצור? מה זה אומר איזה סוג אשן?
אני מסביר. קודם כל יש... בדרך כלל דווקא בבירות מאושנות משתמשים בלטת מאושן, לא לטת כבולי, שמאשנים אותו על סוגים שונים של עץ, בדיוק כמו בשר. ואז אתה באמת מקבל קצת רמזים של העץ שהוא נשרף מתוכו. ופה לצורך העניין אתה מרגיש, סליחה, תוצאות לוואי של בירה, אתה מרגיש טעמים שיזכירו טיפה יוד או אור או תחב.
כן, לא יודע, אני עדיין במאוד מאושן לי.
סבבה, אבל עדיין, אבל זה ההבדלים של האשן. מה, עם איזה חומר גלם אישנת את הלטת?
ובוויסקי, זאת אומרת שאתה מגיש, נגיד מישהו אומר לך, אני רוצה וויסקי מאושן, אז יש את הוויסקי שאתה תגיד לו, זה כמו באוכל חריף, עזוב, אתה מגזים, זה יותר מדי מאושן, לא כדאי לך?
יש רמה, זה כמו באוכל חריף, יש וויסקי שאני מת עליו שנקרא אוקטומור, הם עושים את הוויסקי הכי מאושן בעולם, כאילו, יש רמות אישון מסוימות ללטת.
זה מספרי או סתם?
מספרי. עכשיו זה...
יש מספר כל כך מבטאת?
PPM. תמיד כותבים את זה בשגיאה, PPM. parts per million, אז, אבל זה אמור להיות עם עוד פי לפני, פנול parts per million, כמות הפנולים למיליון, והבעיה היא שמודדים את זה ביציאה מהמלטתה, מאיפה שמטפלים בלטת. ואז בעצם, איך אתה מבשל את זה, עם איזה שמרים, כמה זמן אתה מיישן, הכל משפיע על התוצר הסופי שיש לך בכוס.
זאת אומרת, זה סוג וויסקי שאם בא אליך בן אדם שאתה מזהה שהוא קשקשן, והוא אומר כדי להרשים, אני רוצה את הוויסקי המאושן, אתה תגיד לו אולי לא את זה, כי זה יהיה לך יותר מדי מאושן?
אוי, זה תלוי בבן אדם, ותלוי במצב רוח שלי, אם אני בעמוד של הטרול שבא לי להתעלב באנשים.
לא, בסוף אתה לא רוצה שהבן אדם יחזיר לך את הכוס, אתה יודע, שיתבאס על החוויה שלו, ו...
לא, אני מזהיר, אם הוא מזמין זה שלו, לא, אין דבר כזה להחזיר.
כן, אתה לא, לא, זה, כן, אבל אתה לא, אתה לא... אני אגיד לך מה, אני אתחד דוגמה, יש איזה מקום...
מאוד תלוי במוד, באמת מאוד תלוי במוד.
כן, יש איזה מקום בשוק שאני מת עליו, נקרא איסן של איזו אישה תאילנדית נראה לי, הארדקור תאילנדית, בשוק פה בתל אביב, ובאתי על זה יום אחד, ואמרתי, תביא לי את הפתקה פאו הכי חריף. אני עושה כמו שאת אוכלת. אני לא אוהב לך את זה. אמרתי, למה? כי אתה תחזיר לי. אמרתי, עליי, אני חותם לך, אני לא אחזיר לך. אוקיי, היא מכינה, ואז אני רואה את הכל הזמן מסתכלת מהחלבון
כמה אתה נוטף מה...
כמה אני מזיע מהקרחת, כן. והיא אמרה באמצע זה שאני אוכל, והבן שלי שאל אותי, אבא, אתה תמות? אתה תהיה בסדר? כי אני לא מבסיע. אז זה אני חסיתי לעיניים, היא שאלה את, את המלצרית הגיעה, ושאלה, אתה בסדר? אתה תזכור, אתה לא מחזיר. את תמסרי לה, אני לא אחזיר, אבל אני גם לא אזמין את זה יותר.
תראה גמור. אז בוויסקי, באשן, הרי מעבר לרף מסוים של חריף, אתה לא יכול להרגיש, כי זה פשוט הורג לך את הבלוטות טעם.
כן, זה פשוט כאב כבר
כן,
קיצוני.
כן. וויסק, חריף זה לא טעם, דרך אגב.
כן.
זה צריבה, זה נזק פיזי. אותו פלפל חריף, תשפשף באור, תהיה לך פה קביעה. כאילו...
אשן זה טעם.
אשן זה טעם. אבל מעבר לרמה מסוימת של חריפות, אתה לא יכול להרגיש. מעבר לרמה מסוימת של אישון, אתה גם לא יכול להרגיש. עכשיו... אתה לא באמת יכול להגיד את המדד, כי כמו שאמרתי, את המדד של האישון אנחנו מקבלים במלטתה, לא באמת בודקים את הוויסקי כמה הוא מאושן כזה אובייקטיבית.
והוויסקי זה טעים לך אישית?
יש כאלה שכן, יש כאלה שלא.
לא, הוויסקי הספציפי זה...
יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. הם כל שנה מוציאים 3 מהדורות שונות.
וואלה.
כן.
ואתה עדיין תקנה את זה. לבר.
כשהם מגיעים לארץ, כן, זה מהדורות מאוד יקרות, כאילו מתחילה ב-600-700 שקל ויכול להגיע ל-1500.
1500 שקל לבקבוק.
כן.
שיכול מאוד להיות שהוא יהיה לא בר שתייה כי הוא מאושן.
לא, הוא בר שתייה. לא לכולם, הוא טעים.
מוסיפים קרח לוויסקי מאושן? כדי למהול את זה קצת?
או, בבית, מה שאני תמיד אומר לקוחות, בבית תעשה מה שאתה רוצה, מצידי קח את הוויסקי ב-7,000 מיליון דולר, תערבב אותו עם כל הזירו, ושיהיה לך לבריאות, לא, לא אכפת לי. כשאני מאחורי הבר, ואז אני עם קצת סנוב, למרות שכאילו גם בבר אני באותה אווירה כמו שאני עכשיו, כאילו הכל בצחוקים, אני אומר אני לא מוסיף אף פעם קרח לוויסקי, אתה רוצה אני שם לך את הקרח ליד, תערוס אותו בעצמך.
אז איפה זה הגיע הקטע הזה?
אני אסביר, כל הסיפורים שלי ארוכים, בסוף יש פואנטה. כן. בהכשרה שלי אני גם מורה דרך, אז כאילו אני ממש טוב בלבלבל את המוח.
לא מעולה.
ובגדול קולה אתה שותה?
לא הרבה. לא
חרה של דבר.
לא, אני, אבל אני כן, לא יודע, מסיבה או משהו כזה, אני מודה שאני אוהב וויסקי וקולה.
קולה, קולה, ספציפית, המשקה
לא,
הזה.
לא, אז אני...
יפה. קולה, אתה יכול לשתות חמה? הקולה, עדיף לא, קר לא, או חם?
קר.
שניצל, טרי, עדיף חם או קר?
חם.
למה? חשבת על זה פעם? קור סוגר טעמים, חום פותח טעמים.
אוקיי.
וויסקי... אתה רוצה להרגיש את הטעם, אתה משלם 1,000 שקל, לפעמים יותר, לבקבוק.
אני לא, אבל סבבה.
סבבה. אנשים מסוימים.
כן, זה בסדר. שיהיה להם לבריאות.
נכון. חום פותח טעמים. כשאתה מוסיף קרח, א', אתה סוגר את הוויסקי,
אתה סוגר את הטעמים. בגלל זה וודקה מגיעה קפואה, כי האינטרס שיהיה בלי טעם.
בדיוק.
אוקיי.
בגלל זה גם כוס וודקה זה שוט ארוך ודק, כדי שבעצם האף לא משתתף בחוויה. כוס בירה, שזאת כוס בירה מקצועית, מה שיש לך בארון, אף משתף בחוויה. לא אצל כל היהודים,
אז למה, אז למה לא לעשות כוס כזאת כמו של ברנדי? שהכוס ג'רה כזאת?
כוס, סניפטר וויסקי, שים לב, הוא קצת כמו כוס ברנדי. הוא שמן למטה כדי שהוא יתחמצן, חמצן מוציא חלק מהטעמים, והוא צר שהוא לנקז את הטעמים שתוכל להריח את זה. שזה בעצם, אתה מרגיש... את זה מרוכז לתוך האף.
יש קטע בתרגיע, עכשיו ריצ'רד לואיס הלך לעולמו, אחד הקומיקאים שמפרשים קבוע, זה מעונה עשירית שלרי דיוויד דוחף את האף שלו כדי להריח משהו, הוא אומר לו, מה אתה טווס? מה אתה דוחף לי את האף לתוך הכוס? חפשו את זה, עונה 10, זה קטע מושלם, זה הכל שם מאולתר, וזה פשוט גיונים.
איפה היינו?
עישון, למה לעשות כוסות...
קרח.
כן,
קרח. אז קור סוגר טעמים. זה כאילו by the book. עכשיו, אנחנו בלבנט, חם פה רצח, ואתה לא יכול לשתות במיוחד בתל אביב, וויסקי בקיץ, כאילו בטמפרטורה של 49 מעלות. אז הגיוני או לקרר קצת את הבקבוק, או לשים מסגן על המדפים שהבקבוק, שהטמפרטורה של הוויסקי תהיה קצת יותר...
אתה עושה את זה גם אצלך בבר?
אנחנו בירושלים, זה סקוטלנד. הייתי בסקוטלנד, הייתי עם חולצה קצרה, נעים לי.
אז גם אני מאוד אוהב קור, וצריך להגיד את האמת שגם ירושלים בקיץ חם. פחות, הרבה פחות מתל אביב.
אבל בערב קריר. אחד הדברים שהתאהבתי, אני במקור מהמרכז, התאהבתי בירושלים בתור סטודנט.
האוויר הרים הזה מעולה.
באוגוסט, בנות יושבות בבר בחוץ, עם עליונית. קריר, יש בריזה.
כן, זה...
נשבר השרב.
זה נכון שזה, זה הפיצ'ר הכי מדהים של ירושלים.
כן, כן, זה...
אז אתה בבר לא מקרר את הבקבוקים?
לא, גם אי אפשר, יש לי סביב 500 בקבוקים, אי אפשר לקרר את כולם. אבל שוב, סבבה לגמרי.
אבל זה הרי הגיע בתרבות, אני לא...
זה מגיע מתרבות קרה.
זה מגיע מארצות הברית, שהם כן שמים...
בוויסקי אמריקאי.
למה?
וויסקי אמריקאי, קודם כל, הם מיישנים את זה בחוויות חדשות, ולא משומשות, היום. אז האימפקט של העץ הוא הרבה יותר אגרסיבי. כשאתה שותה את המייקרס מרק, נכון אמרת? אתה לוקח שלוק, אתה מרגיש ממש בום כזה בתוך הפה.
כן.
יפה. יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה ששונאים את זה. זה מגיע קודם כל גם מהחבית. אתה ממש יכול לטעום לפעמים את העץ. כי החוק בארצות הברית, מדינה קפיטליסטית, ועד עובדים של החבטנים, העביר חוק שחייבים להשתמש אך ורק בחביות חדשות. מה שיוצא לסקוטים...
זה מעבירים את החביות לאירופה?
שהם קמצנים, אמרתי לך, היהודים של אירופה, אני כאילו, אני משתמש בהרבה בדיחות גזעניות, כאילו זה לא...
פה זה בסדר, אתה בסביבה בטוחה. אז הם מעבירים את החוויות לאירופה?
כן, לסקוטלנד. רוב הוויסקי הסקוטי מיושן בחוויות ברבן משומשות.
ולא יודע מה, ומה בצרפת, שמייצרים ברנדי וג'ין, אני לא יודע מה?
זה עולם אחר לגמרי. יש חוויות שמיועדות ליין, חוויות שמיועדות לקוניאק, לקוניאק, החוויות הכי טובות מגיעות מעץ שנקרא לימוזין. לימוזין, הרכב, זה בעצם על שם היער הזה. שחוויות קוניאק צריכות להגיע מיער, לימוזין, בלה בלה בלה, וכאילו...
מה זה כל העץ הזה? לא יודע, נגיד...
עץ אלון.
כבן אדם שלא מבין יותר מדי, אם תגיד לי... טעמים של עצים, אני עכשיו לא יודע מה, קנדה מייפל, שזה נגיד טעם מאוד מובן.
לך לנגריה, תן ביס בקרש, זה הטעם. אני קצת מגזים, אבל שוב, עץ טרי, ממש, כאילו הנסורת.
מה זה נגיד אז שרי, שיש את כל הוויסקי שרי?
שרי, זה שוב, זה חלק מהתרבות הסקוטית, שהם היו שתיינים גדולים, אז היו שותים שרי ספרדי, שרי זה בעצם מאזור חרז בספרד.
מה זה שרי בעצם?
יין מחרז בספרד.
זה נקרא שרי?
כן. שיש כל מיני סוגים, איך מציסים, איך מיישנים, יש לבן, אדום, מתוק, יבש, אני, שוב, זה עולם באמת שלום.
אז זה עדיין עץ חבית שיושן ביין.
נכון. עכשיו, איך היו משנים פעם את היין לאנגליה ולסקוטלנד? בחביות. אז הסקוטים אמרו,
אז איך היו פעם, איך היום? זה כבר מבוקבק בבקבוק?
מבוקבק בבקבוק, במיכליות, בצינורות, וכאילו הכל, עושים הכל.
אז הם היו שולחים לסקוטלנד ול...
בחביות עץ, אז הם היו לוקחים את החביות עץ, עושים, חבית מריחה טוב, כי היה פה שרי טוב, נמלא בוויסקי, נטבל קצת הוויסקי. וזה בחינם, כי זה שיריות.
וזה חוקי, כי אמרת שיש חוק לגבי וויסקי, אמרת שלושה חוקים, ציינת?
לא, אמרתי שלושה רכיבים, יש מלא חוקים.
לא, אבל אמרת הרכיבים זה מעל 40%, אסור להוסיף טעמים.
לא, רכיבים זה לטת, שמרים ומים.
זה מה שמותר. עוד חוקים אסור לטבל.
נכון.
חייב מינימום 40% אלכוהול.
כן.
מה עוד?
מיושן 3 שנים ויום, אם זה בסקוטלנד ובאירלנד.
3 שנים ויום. ופחות מזה, זה פשוט לא נקרא וויסקי?
נכון.
מה זה נקרא?
תלוי איפה. א', בדרך כלל לא מוכרים, אם מוכרים אז ממש צעיר מהדוד זיקוק, ואז זה נקרא New Make, אם זה באירלנד, יש לזה לפעמים קצת שמות אחרים, אבל השם הנהוג זה New Make.
אוקיי, אז מ3 ומעלה, וכמה שיותר יותר טוב?
לא, כמה שיותר יותר יקר, כי בעצם וויסקי מתיישן בחבית. המהות של ישון בחבית, שחבית זה לא דבר אטום. יש כל הזמן...
חמצון.
יפה, זה חמצון מבוקר. אבל אם יש חמצון ויש אוויר שנכנס, חמצן שנכנס, יש גם עדים שיוצאים. אז בעצם בזמן שוויסקי מתיישן בחבית, הנפח יורד, הוא מאבד. אם זה בסקוטלנד ובמדינות הקרות, זה מגיע, יכול להגיע ליד 1.5-2% בשנה. פה בתל אביב, אצל המילקנעני, זה מגיע לסביב 12% בשנה שמתעדה.
זאת אומרת, אין כל מילקן אני שהוא בין יותר מ7, זה שטויות, כי בעצם לא אמור להיות שם כלום?
לא, כי שוב, זה מהתחולה 12%, וזה במק עד 12%, אז אתה יודע, זה תמיד יישאר פשוט פחות.
הבנתי, זה 12% מה-12%, הבנתי, זה 12 מה-12.
ריבית לריבית, אבל הפוך.
כן, זה כן, אוקיי, אז זה לא באמת שואף לאפס, אבל זה הולך ל... כן. זה כן שואף לאפס, אבל פשוט ייקח לזה הרבה יותר זמן.
נכון, אז ככל שהוא מיושן יותר, אתה בעצם, א', החבית תופסת נדלן, יש לך פחות וויסקי, הוא יותר נדיר, המחיר עולה.
כמה הכי הרבה שיש? הרי ישב פה לא מזמן, לפני כמה שנים, ישב פה מישהו שמתעסק בבקבוקים מאוד מאוד נדירים, דיבר איתי על בקבוקים של 100 ו-200 אלף שקל, אבל אני לא ראיתי אף פעם כאלה שהם יותר נגיד מ-30.
לא, יש, בקבוקות.
שזה יושן, הרי יש נס, יש או שהבקבוק מאוד ישן, או שזה יושן הרבה שנים בחבית. יש יותר מ-30 שנה בחבית?
כן, 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 בוודאי. מגיע, שוב, הבקבוקים האלה העיקרים מאוד יכולים להגיע עד 60 שנה.
איזה אוצר זה, פתאום למצוא באיזה מרתף חבית של וויסקי.
האגדות מספרות שפעם מספרים שמצאנו חבית נדירה זרוקה בקצה של המרתף שלא ידענו שיש, ואז מוכרים את זה בים כסף.
ואין לך לדעת שזה אמיתי או לא אמיתי?
לא, יש בדיקות, וכאילו, שוב, זה מגיע, הבקבוקים מגיעים באמת למאות ולמיליוני פאונד, כאילו...
איזה הזיה.
הגוגלית, כאילו, אבל שוב, זה הספנות, זה הספנות, אתה לא תשתה את זה. אבל יצא להיות באיזה מזקקה, באי איילה, מזקקת באומור. וכאילו זה הדבר הכי רומנטי שיש, כי המזקיקה היא ממש על החוף של האי, והמחסנים שלהם כאילו מתחת לפני, כאילו מתחת לקרקע, זאת אומרת, טכנית, אתה מתחת לגובה פני הים, שותה וויסקי ישר מהחבית, הוא מוזג חבו, אתה רואה על החבית שנת 54-5, כאילו, אני לא זוכר מה טעמתי, אני זוכר שזה היה לי ממש טעים, אבל כל האקסטזה הזאת, כל ההתרגשות, זה...
מה, לפחות אתה לא בעיר של, אתה יודע, אם היית בעיר רק של מוסלמים, הייתי אומר, הביזנס שלך מאוד קאפ. עכשיו אני חושב על זה, גם חרדים, בירושלים הולכת ומתחרדת, מה עם חרדים? חרדים אוהבים את הוויסקי שלך? כי הרי אין מניעה מ... הרי יש בתרבות החרדית, כן, כבוד לכל מיני אירועים, חתונות וכאלה, ואז הם מוצאים בקבוקים יקרים, כי אין מניעה ביהדות לאלכוהול.
נכון.
אז מה קורה עם זה עם פיינשמקרים כמוך?
א', אני לא פיינשמקר, אני שתיין.
אתה פיינשמקר?
לא, אני מבין, אני שתיין.
אוקיי, בסדר.
נכון שיש דברים שלא טעימים לי, אז אני לא אשתה בזה.
בסדר.
אבל...
המאזין הממוצע שאומר, הוא פיינשמקר, בסדר.
באמת שלא. וואו, אצל החרדים, זו אחת הבעיות של תל אביבים, שמאלנים, תקרא זה איך שאתה רוצה. חרדים יש 1,001 סוגים. באמת, יש 1,001 סוגים. יש לי תמונה, אני כן מתכנן להעלות את זה יום אחד כפוסט. יום חמישי, והגלן, לצורך העניין, בירתנו הוא קשר, גלן הוא סדום והמורה, לא קשר, לא מאמינים בכלום. אני רוצה להביא חזיר שיברמן מאחורי הבר, סתם בשביל הדחקה.
בירתנו, מקום קשר בירושלים, זאת אומרת סוף שבוע סגור ומטבח קשר.
כן.
קשר קשר?
מה זה קשר קשר?
אני לא יודע, אני לא חרדי. קשר קשר זה אומר שאדם חרדי יכול להיכנס ולשתות, מבחינתי.
שנייה.
הנה הסיפור.
שנייה. ואז יש לי תמונה, יום חמישי, כל הרחבה בחוץ, כולם עם כיפות שחורות.
נשמע לי הגיוני, לא יודע.
המקום לא קשר. גלן.
הבנתי, אוקיי.
עכשיו, שוב, יש הכל מהכל, וכל...
שאלת? לא, וידעת שאתה לא דורך על קאקי שהם בטעות לא מתבלבלים?
לא, כשאני פנים מול פנים מול לקוח, והוא שואל אותי, אני יודע להסביר. הייתה פעם נכנסו איזה שני דוסים, כאילו ממש, כאילו עם כל התחפושת וכל הזה, התחילו לשאול את הברמן כל מיני שאלות על בירה שהוא לא יודע לענות, הוא מפנה אותם אליי, והייתי ביום של ממש בלי מצב רוח, ואני מתחיל לראות לו את כל הנתונים, זה ככה, 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 מסתכל. הם באלה מסתכלים על זה, אתה מבין יותר מהרב שלנו, מה שאתה אומר לי שקשר, קשר, אני לא מתווכח איתך. כל זרם הוא הולך לפי הלכה טיפה שונה ולפי תפיסה קצת שונה. וויסקי לצורך העניין זה דגנים, דגנים שלא גדלו בארץ, אז אין כל הקטע של שמיטה וכל הדברים האלה.
זה בעצם קל יותר.
אז קל יותר, אם זה ברנדי או יין, אז זה בעייתי.
רגע, כי... רגע, צ'ר בוויסקי,
שנייה. שנייה, שנייה.
כן, כן.
כי יש הגבלות כשרותיות או חוקי כשרות מסוימים לענבים. למה? כי ככה.
כי קידוש, נו, בסדר.
לא, 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 לא. גם על זה אני יכול לספר לך. הנה, אני...
ספר, מעניין.
שנייה, נגיע גם לזה.
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רק רוצה להזכיר לכם שבטר עם נותני החסות, ואתם אם אתם זוכרים מהחסויות אצלנו, אז זו קבוצה של מומחי טק ופיננסים שהבינו שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא טכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות, יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבים את הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים כל הגופים הפיננסיים 24/7, מגיבים לשינויים בשוק, מוצאים את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרים לכם לחתוך את העמלות בצורה משמעותית בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא בחינם, והחברה מרוויחה רק אם היא הצליחה לחסוך לכם כסף. זה מבטיח שהם עובדים תמיד לטובתכם, ולא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שהם מספקים. התקשורת מולה מדרך הזום והוואטסאפ, אבל יש גם נציג שירות טלפוני למי שמעדיף. לפרטים נוספים, חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף לפרק. מקווה שמעניין לכם, חוזרים לפרק.
מים וויסקי שיושן בחביות שרי של יין ספרדי. אז מצד אחד, אין שם יין, מצד שני הוא מושפע מהיין, יש את הבטל ב-60, אבל זה כן משפיע על הטעם, אין, כאילו, אז רשמית, אתה לא תראה וויסקי שיושן בחביות שרי עם חותמת של הרבנות כשר.
בגלל
מצד שני, החנות אלכוהול הכי חזקה בלב מרכז החרדי, בצומת בר אילן, מול סנהנדריה בירושלים, איפה שפעם כשיש את ההפגנות של הדוסים, כאילו זה...
איפה שמגלגלים פחים בוערים, אתה אומר.
וואו, כן. תעבור ברחוב הזה פעם, אחרי ההפגנה, זה באמת, זה נהיה כמו עזה אחרי ההפצצה, אני לא צוחק. זה פחד אלוהים. ראיתי תמרורים שבורים, כאילו אספלט שרוף, כאילו פחד אלוהים. הוויסקי שהכי נמכר שם זה מקלן, שמקלן זה הקטע שלהם, שכולו מיושן בחביות שרי. כל אחד, תעשה לך רב, זה הדבר הכי נכון לגבי אלכוהול.
גדול, כי יש פה בטח מלא מקום לפלפול, כי כמו שאמרת, בטל ב-60, אז צריך מישהו יכול לבדוק מולקולות שאתה יודע, הגיעו מהחבית לתוך המשקה, והאם זה מת 1:60 או לא, הם די חזקים בהתפלפלות, זה כל הקטע של חלק מהעדות החרדיות.
נכון, אבל אתה יודע מה ההבדל העיקרי? כסף. כי בסופו של דבר, פעם הלכתי לאטליז לקצב שלי, ומישהו לקוח נשאל, גם לבשר יש חוקי כשרות נוקשים, הוא שואל אותו עם איזה הכשר אתה, אז הוא אומר, סתם אני זוהק, בית יוסף או משהו כזה, כאילו הכשר שנחשב קבוע, והוא מתחיל לצוק עליו, מה, הם בכלל לא יהודים אלה, רק הכשרות הזאת יהיה כשרות טובה, אני לא מתקרב אליך יותר, אתה מוכר, בנימה, כאילו, ביחיית. עכשיו, אני אספר לך סיפור אחר. יש לי חבר שאחיו הוא בוקר, היה מגדל בקר כאילו מאכל.
פה בארץ?
כן, אזור עמק ישראל, דובלה. ככה נקרא המותג שלו, זה השם שלו.
בן קיים?
אה?
בן קיים?
את האמת, אני בתקופה האחרונה כל כך עמוס, אני לא מדבר עם חברים, אז אין לי מושג.
אוקיי.
אני מקווה שכן. ויום אחד הם אמרו שדי, כאילו במקום, יש אדרים, במקום למכור את זה למישהו אחר לשחיטה, בואו נפתח קו יצור משלנו. אוקיי. לא, משחיטה זה בעצם אתה קונה, יש 5-10 משחיטות בארץ, אתה קונה פס ייצור, אתה מביא את הבשר, שוחט בעצמך, המותג שלך. ואז הם התחילו לעשות, והלך להם טוב, ובשר מדהים, ואז החליטו שהם הבינו שבארץ, כדי לעשות כסף, אתה צריך שגם לפנות לקהל הכשר, כי גם אתה שאתה לא שומר כשרות, אני מניח, לא. אבל כשאתה עושה אירוע גדול, אתה חייב להביא בשר כשר, כדי שאם יש אחד שמאמין, אז כדי שהוא לא ירגיש שהוא לא יכול לאכול.
נשמע הגיוני, כן.
אז פתחו קו כשר, ושוב, אל תתפוס אותי במספרים. מדברים עם משגיח, והוא מסביר להם איך הדבר הזה עובד, וכמה זה עולה, ועולה לך 10,000 שקל בחודש, שוב, אני זורק מספר משיחה, לא? ואז יוצא ש-50% מהבשר הוא כשר, 30 חלק, 20 טרף. כש-30 חלק זה בעצם הבריאות של הפרה, יש קטע של איך שוחטים, איך צריך לנפח את הריאות, כל מיני מדדים כאלה. ו-20% טרף, זאת אומרת שלא משנה מה, כאילו הבשר הפיגולים, אתה מוכר אותו לערבים או לתעשייה של אוכל לבעלי חיים וכאלה. מן הסתם ביותר זול. אבל אם תשלם 20,000 שקל בחודש, האחוזים משתנים. בחיית, אתה עובד על אלוהים? בסטטיסטיקה?
זה חלק מהעניין של כל אנשים דתיים באשר הם.
אז קשות כזאת או קשות כזאת.
ככה הפרוטסטנטיות התחילה, עם קומר שמן שאהב לשתות, ואמר, מה, אתם עובדים על אלוהים? בחיית. והתחילה פרוטסטנטיות.
עכשיו, למה הצבעתי לך על הבקבוק בירה? זה בעצם הבירות ליבה שלי, זה אני קורא לה סדרת האלות.
איפה אתה מייצר את זה? מחזיק פה בירות עם ברנד מאוד יפהפה, באחד של ציפור של דג, מה שנראה.
לא של דג, כך מעביר לך
את הברנד? זה לא של דג?
שחק עם זה, תסתכל על מה כתוב על התווית. בעצם אני קורא לה סדרה הזאת, סדרת האלות, שבעצם כי בכל תרבות עתיקה, היה איזשהו אל או אלה שאחראית על ייצור אלכוהול. אנחנו מכירים את זה מיוון דיוניסוס,
כן.
ומרומא באקחוס, שזה אותו אל, אל היין והאילולים, אבל בכל תרבות עתיקה, או כמעט בכל תרבות, היה איזושהי אישות אלוהית שאחראית על ייצור אלכוהול, ובדרך כלל זה נשים.
וואלה.
כן? עכשיו, למה זה? חשבת פעם?
לא.
באחד הפודקאסטים סיפרו לך ש... עזוב, חוק תואר הבירה, שמעת עליו? חוק תואר הבירה הגרמני, 114, שהגרמנים בבוואריה התחילו לבשל בירה בצורה מסחרית ובכמויות, חוקקו חוקים, רגולציה, בעצם רגולציית מזון הראשונה בעולם המודרני, כדי שהמוצר יקרה בירה, הוא צריך להיות עשוי משלושה מרכיבים, מים, שעורה וקשות.
בטח קובי סיפר על זה.
אסור להכיל שום דבר אחר, יכול להיות. אחרי כמה שנים הוסיפו גם את החיטה, ואז כאילו בירות בוואריות גרמניות זה בירות חיטה. איזה מרכיב חסר לנו?
שמרים, לא יודע.
נכון, למה לא מופיע שמרים שמה?
לא יודע.
כי לואי פסטר גילה את השמרים לפני בערך 120-150 שנה.
אוקיי, כי לפני כן לא ידענו על העניין הזה של חיידקים והמעורבות שלהם.
אצל הוויקינגים הייתה המסורת של כשאתה מבשל בירה זה דגנים, זה עושה דייסה כזה, אתה מבשל עם איזושהי כף, וכשהייתה יוצאת לך בירה טובה, על הכף עץ, שאיתה בישלת את הבירה, אתה חורט רונות, שזה בעצם תפילה, שהכף הזאת היא בשלה בירה טובה, וזו הכף שהיו מעבירים מסיר בישול לסיר בישול, מכפר לכפר. ובעצם היו בעצם בכף הזאת מעבירים שמרים, את השמרים של הבירה הזאת.
רגע, אצל השתי תרבויות האלה שציינת, מה המשקה המזוקק שלהם? זאת אומרת, גרמנים וצפון וסקנדינבים? הרי זה נורא דומה, אם תלך מאמבורג לדנמרק.
שנאפס ואודווי, בגדול, או אקוויט. שנאפס ואקוויט.
בעצם גם יגרמייסטר הגיע משם, וכל הדברים, כל המשקאות, קוקטיילים הכבדים האלה.
זה ליקרים, כן, יגרמייסטר זה בעצם, השיטה הייתה למצות, או לשמר ערכים רפואיים של צמחים, כאילו, כי אלכוהול זה חומר משמר.
אז הנה, זה בעצם המשקה המטובל שלהם?
לא, אז כאילו, אתה שותה את זה או אחרי ארוחה להקל על העיכול, או כי יש שם רכיב של פרח נדיר, שהוא עוזר לך להחלים.
רגע, מה זה בעצם שנאפס אז?
שנאפ זה, אתה שותה אותו מהר. למה? כי זה לא טעים.
מה זה?
משקה מזוקק. זהו. זה יכול להיות הכל. אקוויט מצפון נורווגיה, כאילו נורווגיה וכל הזה.
אין איזושהי הגדרה לבכלל מה זה?
לא באמת. לא באמת.
זאת אומרת, הספירטים, לא יודע, סבא שלי סיפר לי שמלחמת העולם השנייה, הוא העביר חצי שנה באיזה סטלינגרד או משהו, במפעל ספירט, אז זה שנאפס גם?
לא, כי זה בסטלינגרד, זה וודקה.
הבנתי.
כאילו, בכל מה זה...
הוא קרא לזה ספירט, צריך, אם אני זוכר נכון, ולא וודקה.
סבבה, ספירט, מה זה?
לא יודע.
ספירט.
אה, זה באמת זה?
כי זה בעצם, אצל המרוקאים, איך אומרים ערק?
לא יודע.
מחיה, מחיה. זה. ODV, בצרפת, נכון, נשמע יפה. ODV, מה זה? מי החיים. וויסקי, זה אוסקיבאה מגלית, זה מי החיים.
כן, אושקה, אוסקה, כן, כל הבוג'רס הזה.
כל הדברים האלה. הקיצר לסיפור שלנו, לכל ה... אז בכל תרבות, אתה יודע שאתה מבשל משהו, ואם אתה מתפלל לאל הנכון, אז יוצא לך בירה. והיא תצא טובה. בגלל זה, בכל תרבות, היה איזשהו אל שאחראי על המשקה שמייצרים. איזה משקה מייצרים? במקום אחד, לצורך העניין, פה גידלו את החיטה והסורה הראשונים. הם החיטה היא פחות או יותר מהאזור שלנו, מאזור ישראל הלבנט.
כן, באזור יריחו, כביכול, בויתה החיטה פעם ראשונה לפני 10,000 שנה.
משהו כזה, זה כל אחד טוען קצת אחרת, אבל כן, פה מה האזור כאן. אמרתי לך, הלקוח שלי שהוא ארכיאולוג, אני מתכנן, כאילו, דיברתי איתו, אני רוצה להביא אותו לסדרה של הרצאות על כל הממצאים שנמצאו שקשורים לאלכוהול באזור הזה. הפאב הראשון בעולם נמצא בצפון הביקיים, אני לא טועה. כאילו, זיהו שמקום...
בית מרזח כאילו הראשון?
כן. המקום הוותיק, העתיק ביותר שמצאו שהוא גם מקום ציבורי ויש שם מלא שיריות של אלכוהול.
מה, לא מזמן ראיתי איך, על העניין הזה של בירה מבוקבקת, שבירה בגלל שאתה משקה כביכול נחות, אז הנשים האמריקאיות היו הולכות עם ג'רות, וממלאות את הג'רה, ואז חוזרות עם זה הביתה, עד אמצע המאה ה-19, ורק אז התחילו האמריקאים ממש לבקבק בירות, כדי שיהיה נוח ויתחילו לייקר את הברנד או משהו. אני צריך להביא מישהו שמכיר קצת יותר היסטוריה אמריקאית.
זה היה נכון, אני כאילו לא יליד הארץ, כמו שאתה שומע בכל. אני זוכר ממה זה
ראשה. איפה
עלית? מוסקבה.
מוסקבה, מוסקבאי.
כן, הכי מתנשא שיש.
ככה אומרים.
כן. מצד אמא אני כהן, ומצד אבא אני מליטה, וממוסקווה, זה הדבר הכי מתנסה שיש. מזוקק לתוך דבר, לתוך אלכוהוליסט אחד. אני זוכר שהיו מגיעים, שם היו שותים כבס, שזה סוג של בירה שבעצם עשויה מלחם ולא מתגנים, כי הלחם כבר עובר חלק מהתהליך.
רגע, מה זה? מה זה?
כבס.
מה זה? מי שותה את זה?
כולם. זה משקה. הוא יכול להיות לא אלכוהולי, או עם אלכוהול מאוד נמוך.
זה משקה שמוכרים? כן. בברים יש כבס?
בארץ לא, אבל תלך לסופר של רוסים, יש שם בקבוקים גדולים של כבס. זה כמו קוקה קולה, משקה קל או בירה שחורה. מה שאתה קורא לזה?
אחוזים בודדים של אלכוהול?
זה יכול להגיע עד אחוזים בודדים של אלכוהול. זה יכול להיות גם בלי אלכוהול בכלל.
אוקיי.
מיץ לחם, כאילו, ממש מיץ לפעמים. והם היו ממלאים את זה בכדי, כמו כדי חלב. גם תזכר בתמונות גם בארץ. החלבן מגיע עם מין עוקב כזה, וממלאים חלב הביתה.
כן, זה מה שהבנתי שהיה עם בירות בארצות הברית.
בכל מקום בעולם, כי לבקבק, הייצור של הבקבוקים יותר קשה. פחיות, כאילו זה חדש.
לא היה, כן.
טכנולוגיה חדשה. כשאתה מוצא כדי יין פיניקים, זה מחרס. למה? כי זה מה שהיה.
רגע, אז לא היה בעצם לגרמנים הרי לגרמנים והסקנדינבים, מצד ימין יש וודקה, מצד שמאל יש וויסקי, דרומה יש ברנדי וקוניקים, והם לא ימצאו לעצמם שום...
שנאפס.
הם פשוט קראו לזה שנאפס
כן.
וזהו?
מה, למה שנאפס? כי זה משקה שאתה שותה מהר. ואתה מטבל אותו במה שיש.
איזה מוזר שהם לא פיתחו איזה תרבות גבוהה של... כי יש פלצנים בכל מקום.
הגרמניה, כמה זמן זה קיים? זו מדינה חדשה. 100 שנה.
כן, בסדר, זה שביסמרק הגיע ואיחד אותה, אבל פרוסיה הייתה פרוסיה הרבה שנים.
נכון, ואוסטריה הייתה אוסטריה, וזה, סבבה.
ודנמרק הייתה דנמרק 1,000 שנה, פחות או יותר, אני יודע.
נכון, ושם הם שותים באמת שנאפס ואקוויט. ובירה.
הם לא לקחו את הוודקות למיניהם? זאת אומרת, אין להם את ה...
כן, אבל הם קוראים לזה אחרת, כי וודקה זה משפות סלאביות, זה ודה, זה מים.
וואלה, זה באמת וודקה זה ודה. איזה קטע, לא חשבתי על זה. ודה, מים ברוסית.
כן, כל השפות הסלאביות. צ'כית, פולנית, כל הדברים האלה.
ואיך קרה באמת שיש לך, אתה יודע, תרבויות כמו, לא יודע מה, אז בלגיה אני מכיר בגלל הנזירים שהתעסקו עם הבירות הפנסי. איך קרה, נגיד, שצ'כיה נהייתה אימפריית בירות וכל מיני מדינות כאלה?
כי בצ'כיה, היית בצ'כיה?
לא.
קודם כל, עכשיו.
בסדר, מבחינתי עכשיו תהל כל העולם, כל הזמן, הצופי, כמה זמן שיש לי, אתה יודע.
בפראג הייתי 8-9 פעמים. וואלה. ונסעתי שם, לא רק בגלל הבירה, גם לבירה, עיר מדהימה, כאילו כיף, חיי לילה, נעים, אנשים נחמדים בטירוף. כי אתה מדהים שם, אתה רואה ממש, אתה יכול לחתוך את האנשים לשכבת גיל מסוימת, מגיל מסוים ומטה, כולם מדברים צ'כית ואנגלית, מגיל מסוים ומעלה, צ'כית ורוסית. כאילו, אתה מבין למה?
כמו מזרח גרמניה כזה.
במזרח גרמניה לא הייתי, עדיין.
אז אני יצא לי לעשות הליכה במזרח ברלין, לא לייפציג, ממש מזרח ברלין, ועדיין יש להם את ה... למשפים מה שאני הרגשתי, את הטינה עמוקה, הם נזכרים בהרגע בסוציאליזם, כולם היינו ביחד, אז הם זוכרים את הטוב שבזה, אבל הם בעיקר כועסים על זה שהכריחו אותם ללמוד רוסית בבית ספר. מהחוויה האישית שלי.
אז לא ראיתי את זה ככה, אבל כן, במבוגרים האלה, הרבה פעמים יש להם מבט קבוי בעיניים, כזה ממש, כאילו, שבורים.
כשמכריחים אותך לנהוג על לדה, ו...
לא, שם, בצ'כיה יש קודה. הקיצר, בבירות בצ'כיה, המים שם הם מאוד רכים. אתה יוצא מהמקלחת, למי שיש שיער, כאילו, אתה לא צריך מרקח שמה. כאילו, אתה...
אז כמה מים משנים בכל המשקעות
האלה? מאוד, מאוד. הבירות... בעצם אולי זה, הבירה ממוצע זה 5% אלכוהול, נכון?
כן.
95% מים. המים זה רכיב קריטי. בבירות בלגיות הם מספרים על אגמים שהם שואבים או בעירות. יש מבשלה מאוד מפרסמת, שימי, בבלגיה. אם אני לא טועה זה הם, כי לפעמים אין מה לעשות, סיפורים מתערבבים, אנחנו קופצים מנושא לנושא. אבל כשהתחילה המהפכה התעשייתית והתחילו לסלול כבישים, הם קנו את כל השטח האדמה, והם על חשבונם סללו כביש מסביב, שאף אחד לא יזהם להם את הבאר מים שלהם. בצ'כיה המים מאוד רכים, והבירות הצ'כיות הן כלילות. משם נולד הפילזנר.
שזה מעט אבנית? מה זה אומר כליל?
כן, מעט אבנית.
אוקיי.
באנגליה ובסקוטלנד ואירלנד, מים כבדים יותר, הרבה אבנית, הבירות שם היו יותר כבדות, כל הגינס למיניהם.
אז זה לא בכך רע, הרי אתה לא מדבר על מדינות שהן מעצמה של אלכוהול.
לא, אתה אמרת טוב או רע, אני, לא, אני רק מזהה סיבה ותוצאה.
מה יש בארץ? בירה כבד, מים כבדים או רכים?
זה הכל נכון ללפני 100-200 שנה. היום יש לנו טכנולוגיה, וכל מבשלה, גם החברה נחמדים בשנית, וכל מבשלה שמכבדת את עצמה בארץ, עושה את... בתהליך מאוד פשוט, אוסמוזה הפוכה, מנקת המים ומוסיפה איזה מינרלים היא רוצה למים.
מה מוסיפים?
החל מקלציום.
עצור, כי... אתה מייצר בירה. אתה משתמש במי ברז?
אני משתמש במי ברז, הם עוברים אוסמוזה הפוכה.
אז ו... אתה כן עושה את התהליך הזה?
כן.
מה אתה עושה? מה אתה מוסיף?
תלוי בבירה.
לפי מה?
לפי הסגנון, לפי מה שאתה רוצה ליצור.
אוקיי,
מינרלים מסוימים ייתנו יותר חומציות, אחרים יותר פריחות.
איזה מינרלים?
אני לא זוכר בעל פה, זה כאילו זה מתכונים.
ממש יש טבלה של כמה סוג של אבן כזאת, אבן אחרת, אני אוסיף למים?
לא, זה מגיע הכל באבקות. יש ספק בחיפה, הוא מספק לכל המעבדות.
וואו, אני ממש מתעניין עכשיו, אתה יודע, לעשות שיחה עם איזה בחור, ואני בטח שיפצץ בהודעות, איזה מישהו חרדי, כי כל הדברים האלה, יש הרבה שיקולים של כשר, לא כשר.
לא, אין שום בעיה קשור בזה.
כי מינרלים הכל מחליק והכל סבבה?
מינרלים זה מה שיש לך באדמה, יש לך פה עציץ.
לא, ברור, בסדר, אתה מדבר, זה אנשים שמחזיקים עלי חס על האוויר.
לא, זה כדי שלא יהיו חרקים.
נכון.
נו.
אני אומר, מאותו סיבה, אני יודע מה.
לא, מה הבעיה?
אני יודע, איזה חרק תהיה לי על המינרל.
לא, לא, תהיה, בוא לא נסחף, גם הם לא כאלה דפוקים. וואי.
יצא לך דפוקים, אף אחד לא דפוק, אבל כן, אף אחד לא משוגעים לעניין. יצא לך לעשות שיחה כאילו על כשרות עם איזה רב גדול לחפור בזה?
א' כל הזמן.
על אלכוהול, כאילו.
גם, יש, ואם אתה רוצה, אני אחבר בן אדם שאני מאוד אוהב ומעריך, קוראים לו רב אורן דובדבני, הוא בעצם המייסד של צוהר, הארגון שמתחרה
ברבנות
הראשית. הוא מומחה כאילו בעולם הכשרות, במיוחד חובב הטיפה לא כוזרת מרה.
מה, בירות כאילו?
בירות, וויסקי, הכל, כאילו הוא מבין בזה.
יש בעיות ידועות עבור חרדים ודתיים עם אלכוהול? שאתה יכול לחשוב עליהם?
כן, מה שאמרנו, ענבים, ואם זה פירות לצורך העניין שגדלים בארץ, יש את הקטע של השמיטה, ויש...
אבל אם זה וויסקי זר ובירה זרה, הכל סבבה?
אם זה מגיע מחול, כן. אם זה מגיע מארץ, יש את הקטע של פסח, חמץ שעבר עליו הפסח. אם מחר עשית מכירת חמץ או לא עשית מכירת חמץ. אצלי זה בר וויסקי.
אז מה מלכנני עושים?
הם סגורים בפסח ועושים מכירת חמץ.
כדי לשמור על הכשרות.
כן. אז אצלי לצורך העניין, גם כן, כי אני מכבד, כמה שאני צוחק, אני כן מכבד את הלקוחות שלי, אז כמו בסופר, אזור שלם של הוויסקי אני עוטף בניילון, כאילו בעיני זה מגוחך, ממלא את כל התופסיאדה של מכירת חמץ, בפסח יש לי מעט מאוד וויסקים שאני מוכר, 50, 100 כאילו, בשבילי זה מעט. ואת הוויסקים...
50-100 סוגים של וויסקים.
כן. הוויסקים האלה הם זמינים...
איך אתה הגעת בכלל לטירוף הזה? עצור שני, איך אתה הגעת לטירוף הזה? מה פתח אותך לעולם?
הייתי... בצבא הייתי חירניק. ואחרי הרבה, כאילו הייתי ילד חנון, כאילו באמת, החנון של החנונים, הייתי מתאבק, אז לא היו נועלים אותי בלוקר, אבל הייתי...
כן, אם הייתי חייב לבחור ספורט אחד שאני מסתכל עליך ואני אומר מה הבחור הזה עושה, הייתי אומר, הלכת עם גופייה צמודה וניסית להרים אנשים.
ושלייקס, כן.
ושלייקס וניסית להרים אנשים.
הספורט שנראה הכי גאה, אבל באמת ספורט מדהים.
לא, אתה בהחלט נראה כמו מתאבק. משהו, יש פרצוף של מתאבקים, אין לך אוזני קרובית, אבל חוץ מזה, אתה בהחלט נראה מתאבק.
אז, אבל הייתי חנון, ובצבא הייתי חירניק, ואחרי 46 יום בלבנון, פעם ראשונה ששתיתי אלכוהול. הגעתי ליום הולדת של חברה, והיה שם בירה, ושתיתי בירה, כי זה מה שהיה.
אז הימים האחרונים של לבנון? 99-98. אתה בן 44?
99, כן, 99.
הימים האחרונים של לבנון?
לא, ברחנו ב-2000 וקצת.
הימים האחרונים של המסיבה.
כן, כן, כן. בדיוק כשהרגו את ארז גרשטיין, זכרונו לברכה, כאילו זה היה באמת כאילו טירוף, היו מפגיזים אותנו פעמיים שלוש ביום.
בניגוד לעכשיו. שמפגיזים, פעמיים שלוש בשעה.
לא, אבל אתכם, אנחנו בירושלים, אצלנו שקט.
לא, לא, מדבר על הצפון.
כן, לא, אבל שם זה הנוחת בבסיסים. הייתי מפקד באותה תקופה, ישן בממוצע בין 4-6 שעות בשבוע. איבדתי באותו חודש, הקרחתי בחודש, איבדתי שן, כי היינו בתוך לבנון, עושה ריציות.
והלחץ של ה...
אני מניח חוסר תזונה, לחץ, ירקתי שנה חוצה פשוט, כאילו דלקת וזה.
זה מדהים לך הסיפורים האלה, משותפים לי, אתה יודע, יש סיפור כזה על נחל סיון, שלא מפסיקים להפסיץ את המוצב, אתה לא ישן, הכל כבר נהיה עזוי, כל הסיפורים כבר מתערבבים, אתה מקיים שיחות שלא קיימת, אתה כבר לא זוכר אם זה שיחה שקיימת או לא קיימת.
הכל מתערבב עם החלומות שלך, וזה כאילו...
הכל, והדגרדציה הבריאותית היא קיצונית.
כן.
וחזרתי הביתה. יוצא לחברה ו...
היה שם בירה, שתיתי בירה, שנרדמתי, היה שם קרק, הייתי לוקח קרק, כאילו לא משנה מה, כאילו את זה אתה יודע לנתח בדיעבד. ואז הגעתי לאוניברסיטה ונהייתי שתיין, אבל בגלל שנכנון, אני שותה, זה טעים לי, למה זה טעים לי וזה לא טעים לי? אז התחלתי ללמוד על זה.
שמה, מה היה המשקה הראשון, בירות?
בירה, קוקטיילים, כאילו, כל מה שמפוצץ בסוכר, היום אני לא מסוגל לשתות דברים מתוקים, ליקרים וכאלה, קוקטיילים, לא סובל את החרא הזה.
כל הרופי קולדס למיניהם.
אני אוהב לעשות את זה. יש לי בר קוקטיילים, אבל...
ריף קוקטיילים? להכין?
כן.
את השואו וכל הדברים האלה?
השואו פחות מעניין אותי. זה... יש צורות הכנה מסוימות לקוקטיילים, זה בעצם החשיפה כמה אתה מחמצן את המשקה, כמה קרח נמהל, מה אתה מערבב, באיזה סדר, באיזה כמויות.
אבל אם אתה לא אוהב בעצמך, איך אתה יכול לראות? אתה יודע, שכל השפים צריכים לטעום.
אתה טועם, סבבה, אני לא יכול לשתה עכשיו כוס, אבל כשאני לא אוהב, כאילו, יש את הקוקטיילים הקלאסיים ומתכונים, כשאני מאחורי הבר, אני שואל את הבן אדם מה הוא רוצה ומאלתר באותו הרגע. אם יוצא טוב, נהדר, יצא לא טוב, אני מכין עוד אחד.
מה, כאילו באים לכם איזה שם מפוצץ שאתה אמור להכיר?
לא, לא שם, לא שם. אני שואל אותו, מה אתה אוהב? חמוץ, מתוק, מר, מלוח, חזק, חלש. איזה טעמים אתה אוהב? איזה טעמים אתה לא אוהב? איזה תבלינים אתה אוהב? איזה תבלינים אתה לא אוהב?
יש לך מכונת קרח פלצנית כזאת? שמוציאה קוביות קרח בצורת כדור וכל הדברים האלה?
לא, פשוט תבניות כמו שלוגיות כאלה שמקפיאים זה. אבל בסיטואציות מסוימות כזה, יש מכונת קרח ממש טובה, יפנית, שמכונה קטנה עולה 8,000 שקל, שהקרח קשה, צלול לגמרי, כאילו...
זה משנה רק הקוקטיילים, נכון?
לא, לא רק. קודם כל קרח, מבחינתי מוסיפים רק לקוקטיילים, אבל תחשוב, אתה משתמש בבית, אתה מוסיף קרח, אתה שם בתבנית הזאת במקרר, נכון?
כן,
מי ברז.
כן, אוקיי.
אתה גר בתל אביב, יום אחד המים טעימים, יום אחד המים גועל נפש כי ממאגר אחר.
לא, בגלל שאני מאוד אוהב קר, אז אני קונה קוביות קרח, כי אני לא מצליח, כי זה תופס את הטעם, כי זה גועל נפש.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
לא, הקרח מגיל אצלי. בניין ישן, אני ויתרתי על הצנרת שלו, עד שלא נעבור לדירה יותר נורמלית, ויתרתי על הקרח אצלי.
אז כן, זה בדיוק זה. אז כן, אתה צריך לה... עכשיו, מכונת קרח טובה, היא עושה, היא בדרך, היא מנקה את הקרח.
כן, לא, אני פשוט חושד שזה לא מינרלים, אלא מתכות. זאת אומרת, זה כל מיני מתכות וכאלה שנכנסים למים.
או שירי או צועה. גם קיים.
אני ערף, אני חשבתי על מתכות, אתה אומר לי גם שיריות צועה, בסדר, שיש שיריות צועה, שטראוס מביא את התמי 4 וזה מה יש, או אני יודע מה, זה לא צחוק, בסוף תבדקו את המים שלכם, אני מניח.
כן, אבל גם בתמי 4 אתה צריך לטפל בפילטרים, לנקות, להחליף, לא יודע.
כן, זה אחד הטריקים שאני גאה בהם, שלא נפלתי לקטע הזה של לקנות מהם את המסננים אחרי 4 שנים, מוכרים בכספי, אתה יכול לחסוך את רוב הכסף. אם תקנה פשוט מצטער שטראוס, אני דופק לכם את הקומבינה, אבל אחרי 4 שנים אתה פשוט יכול להפסיק לשלם להם, רוב אנשים לא יודעים, ולקנות בעצמך את המסננים ואת המנורה. זה הרבה הרבה יותר זול אם תלכו ל-KSP, או ל-KSP לא משלמים לי, אז לא יודע, מקום אחר, אני יודע. כן.
אני מאוד אוהב מי ברז. והמים בירושלים, אם באמת לא צנרת לא ישנה, מאוד טובים, כאילו, לי זה מאוד טעים. אני מת על מי ברז.
כן, אין סיבה שלא.
כן, מקסימום.
זה בדרך כלל בזבוז של כסף, אלא אם כן, אתם באמת חושדים שאתם גרים במקום, שמדי פעם יוצא מים צהובים, או לא יודע מה.
כן.
אפשר לטעות, אתם אומרים לי, אני חי בסרט. לא, יצא פעמים שפתח ידבר, ויצא מים בצבע. מים בצבע, נגיד אני לא רוצה.
אבל אתה יודע למה זה? כי הצנרת הישנה היא מברזל, והיא מתחילה להחליד. זה הכל.
נשמע מאוד הגיוני.
אז תחליף את הצנרת של הכניסה לבניין.
נעבור דירה בקרוב, אני יודע מה, זה לא, זה כבר, אתה יודע. נחזור אותך, נחזור לאלכוהול.
אבל דרך אגב, זה חלק מדהים. אתה יודע שבארץ זה אחת המדינות היחידות בעולם, שאתה יכול לשתות מי ברז כמעט בכל מקום בארץ.
כי יש פה, כי דאגו פה לעניין של...
נכון, נכון, נכון.
מעבר להפלרה.
המים לא טעימים, אבל לפחות...
המים לא טעימים לך? אתה מרגיש?
אתה מרגיש הבדלים בטעמים.
טוב, האמת שאני רק שאתה קר, אז גם מי ברז אני שם בדרך כלל במקרר לפני, ואז אין טעם. זה בדיוק מה שאתה אמרת על סוגר טעמים.
נכון, נכון.
אז התחלת עם, אמרת עם קוקטיילים, ואז?
התחלתי עם כל דבר מתוק, ואז יום אחד באיזה בר של מסעדה שניהלתי, היה שם תפריט וויסקי טוב, ואז...
מה זה תפריט וויסקי טוב?
לפני, וואו, עוד מעט 20 שנה זה היה. היה שם משהו כמו 20 סוגי וויסקי.
ועדיין אנשים ביקשו שיבס?
היה גם שיבס. אבל שוב, כשאני הייתי מאחורי הבר, אז כאילו, מהיום הראשון, תתאמו דברים חדשים, תנסו דברים חדשים, והייתי מצליח לעשות את זה.
הקטע הזה יפסיק? אנשים יפסיקו לבקש שיבס בארץ?
אני לא יודע להגיד, כי אני לא יוצא מהקוביה הקטנה שלי.
כי אתה לא מגיש שיבס?
אני לא מגיש שיבס.
כי זה לא נחשב למשהו טוב, נכון?
לא, כי...
כי זה משלמים פרמיה על השם וזה...
לא בגלל זה, לא בגלל זה. יש לי וויסקים ממותגים שהפרמיה של השם, אבל בגלל שהמקום מצומצם, ונדלן זה יקר בארץ, אז אני בחרתי להתמקד בוויסקי מסוג סינגל מלט. שזה כביכול הוויסקי היותר
פלטני. שיבס רק בלנדד?
כן. אז זו בחירה מוזכרת.
רגע, פיור זה כמה סינגלים, נכון?
פיור רשמית זו זו מילה שאסור להשתמש היום בתעשיית הוויסקי, כי היה וויסקי שנקרא קרדו, שהם זו מזקקה, סינגל מלט, ובשלב כלשהו היה חסר להם אליי, כי רוב הוויסקי שלהם הולך לתערובות, לבלנדים של ג'וני ווקר, אז הם, אבל זה חלק מהתאגיד האלכוהול הכי גדול בעולם, דיאג'יו, אז הם לקחו קצת מהוויסקי מכל המזקיקות, ערבבו שיצא אותו הטעם רגיל, ובקטן פשוט כתבו במקום סינגל מלט, פיור מלט. ואז הם נתפסו על זה, וכאילו הערך, כאילו תדמיתית הערך שלו מאוד ירד, למרות שאחלה וויסקי, ומאז החוק הסקוטי שונה, ויש...
רגע, ג'וני ווקר ירוק, זה לא פיור מלט? זה לא הקטע?
יש. גריין וויסקי, שזה וויסקי מדגנים, יש סינגל מלט וויסקי, שזה וויסקי מסעורה, שעובר זיקוק דודי ובלה בלה בלה. אני לא אכנס באמת לכל ההגדרות, כי אתה מבין, זה לא נגמר. ויש בלנדד גריין, בלנדד מלט, ובלנדד באופן כללי. אז ג'וני ווקר הרוק זה בלנדד מלט, זה ערבוב של מלטים.
המותגים האלה שהיו פעם חזקים בארץ, שעדיין לא הייתה תרבות וחשיפה לדברים.
הם עדיין חזקים, זה עדיין הוויסקי של... כן. כן.
ג'וני ווקר, שיבס, עדיין יש להם נתח שוק מאוד משמעותי בארץ?
כן, כן.
איך אתה מסביר את זה?
תשמע,
אין פה הרי פרסום יותר מדי לאלכוהול.
נכון, החוקים השתנו ואסור, אבל עדיין יש פרסום ויש שיווק, ויש, אבל...
למה? מי דוחף את זה? החברה למשקאות? מה אכפת להם את מה הם מוכרים?
כי יש חברות ויש מתחרים, והתאגידים נותנים להם תקציבי פרסום כדי לקדם, כדי שזה יישאר...
ג'וני ווקר, שנמצאת בבעלות של... של חברה מאוד גדולה, הם מביאים, לא יודע מה, לחברה המרכזית המשקעות, תקציב כדי לפרסם את הוויסקי שלהם?
כן. אני, אחד הדברים שאני עושה, חוץ מברים, כי יש זמן פנוי, מתישהו בין 8-8:15 בערב, כן. אני גם מפיק פסטיבלים. פסטיבל של בירות בוטיק, וויסקים, וקוקטיילים.
אוקיי.
כאילו...
והעסק הזה הוא מוכוון תקציבים מחול של...
וכן, והמותגים שיכנסו לצורך העניין לפסטיבל וויסקי, וכאילו, ואני גם מייעץ לאיזושהי חברה, כי הם מחפשים מותג, כי... היה בלגן במפת המותגים בארץ, והוא אומר, את המותג הזה אני לא אביא, כי אין לו תקציבי שיווק.
תספר שנייה, איך השוק מתחלק? יש שני יבואנים גדולים בארץ, נכון?
יש שני גדולים, עוד משהו כמו 4 בינוניים.
רגע, שני גדולים זה החברה המרכזית למשקעות ו...
כן, וטמפו.
וטמפו, הם מחלקים, אתה לא יכול לעבוד עם שניהם, נכון? אתה חייב לבחור אחד מהשניים?
פעם זה היה ככה, אני בגישה שלי, כמו שאתה מבין, פאקית, אני עושה הכל בעצמי. יש לי את המערכות מזיגה שלי של הבירה, ויש לי את הבירות שאני מייצר בעצמי. אני עובד עם מי שאני רוצה. מי שלא רוצה לעבוד איתי, כשנהג מגיע ומאחר בשעות שלי, אני עושה לו, הכל טוב, אחי, סע הביתה, לא צריך את הסחורה שלך.
כאילו... אתה לא משלם מראש על זה?
אה?
אתה לא צריך לשלם להם מראש?
לחלק כן, לחלק לא.
אז אתה עובד משניהם? שתיהן?
אני עובד עם כולם. יש את טמפו וקוקה קולה, מה שנקרא החברה המרכזית. יש...
הם תופסים כמה מהמותגים הגדולים? 90%?
לא, היום כבר לא 90, פעם הם היו 90%. אבל הם תופסים את רוב הנתח שוק. אחריהם יש את חברת אקרמן והקרם, שבדיוק יש איזשהו שיפט במאבק כוחות, כי נולדה חברה חדשה. יש אתר אלכוהול מאוד מפורסם בארץ, שהרבה קונים ממנו פנקו.
נכון, אחלה מחירים.
אחלה מחירים. אבל בעצם מי עומד מאחורי זה?
לא יודע.
חבר של ביבי. אני לא זוכר את השם. יהודי, חרדי, הוא בעצם הבעלים של משהו כמו 100 דיוטי פריים במקומות מסוימים בעולם. Okay. ועכשיו הוא פתח חברת אלכוהול, מייבאת לארץ. האגדה מספרת שזה בעצם צעצוע
זה יבוא מקביל?
שהוא פתח חברת אלכוהול חדשה, שבעצם גנב מותגים, כי יש לו הרבה כוח, מול המותגים ברמה העולמית.
מה זה אומר גנב מותגים?
בא לצורך העניין למותג וויסקי, גלן פידיך, אמר... אני נותן לכם יותר כסף, או שמתחייב לקנות מכם יותר, ואתם עכשיו משווקים בארץ דרכי.
כמה עולה, נגיד, גלן פידיך, נגיד, שנמכר ב-200 שקלים בחנות יין, לא בבר. בחנות אלכוהול, בבר. בבקבוק. כמה, אוקיי, גלן פידיך, בכמה הם מוכרים אותו ליבואן?
זה הכל...
להערכתך.
זה הכל יהיה ניחושים, זה הכל הסכמים, סודיים, אני לא יודע.
להערכתך, תזרוק.
לא, אני לא אזרוק נתונים.
זאת אומרת, מעניין כמה נתח יש לעשות משחקים בכלל שם.
אני לא יודע להגיד, אני באמת לא יודע להגיד, יש לי כל מיני הערכות, אבל הן לא מבוססות על כלום, חוץ מעל תחושת בטן וכל מיני מידע שאני מצליח לקט מהיבואן הזה ומהיבואן הזה.
מעניין אם אפשר כאילו לעשות, אתה יודע, להנביט מותגים חדשים, זאת אומרת, עד כמה המותגים של האלכוהול יושבים טוב בארץ.
אפשר אבל מאוד קשה.
בגלל שאסור לפרסם.
כי לא רק בגלל שאסור לפרסם, כי כמו שאתה אמרת, עזוב, אני אוהב בירות חיטה. אתה מגיע לבר, ורוב הברמנים כאילו, עזוב, אתה תזמין, לא אכפת לי מה תזמין, קח את הבירה שלך, כאילו, גוף לי מעניין.
אני מודה שאני, כן, אני פשוט שואל את הבר, מה מומלץ? אני יודע מה יש בחבית, מה מומלץ?
יפה. אני, המטרה שלי תמיד להביא לבן אדם את הטעם החדש. ואז לקוחות תמיד אומרים לי, תביא לי את הכי טוב. אני עושה מה שטוב בשבילי, לא טוב בשבילך, מה שטוב בשבילך, גועל נפש בשבילי. הוא עושה, מה הכי טעים לך? אתה לא רוצה לדעת, זה לא בשבילך.
למה? מה הכי טעים לך?
כי זה לא משנה. מה שמשנה לי, מה הלקוח אוהב. לצורך העניין, אתה אוהב בירות חיטה? אני אישית לא סובל בירות חיטה, וזה בסדר. כאילו, גם אתה לא מקולקל.
הנה, הבאת לי עכשיו שניים שהם לא חיטה, והיה לי טעים.
סבבה, זו המטרה.
זה הבעיה שאתה מקשיב לי יותר מדי, אתה מבין כלקוח. מה אני מבין, תגיד לי?
לא, כי אז הבירה הראשונה תהיה חיטה, ואז כשנדבר ייווצר האמון הזה, ואז אני מחכה, עזוב, קח את הבירה שלך, אבל קח תתאם עוד משהו. ואז תגיד, וואי, זה טעים לי, בוא תנסה את זה. או של לקוחות שמגיעים לסדנאות. היה לי זוג פעם, הגיע לסדנה, כאילו זה מצחיק, אבל הרבה פעמים זה היה אישה, קונה מתנה לבעל שאוהב בירה, סדנת טעימות בירה, סדנת טעימות וויסקי, ואז הם באים, סדנה פרטית, שעה, שעה וחצי, מבלבלים את המוח. והייתה פעם אחת, עכשיו הם תמיד אומרים מה לשים ומה הוא אוהב, וכאילו אני לא מתייחס לזה, אני עושה מה שאני רוצה. הם כבר שילמו, מה אכפת לי. ובסוף הסדנה, הבעל מחבק אותי, הוא שמח, היא אף פעם לא אהבה בירה, אתה הבאת לה פה בירה שהיא אהבה, והיא טעימה, ועכשיו יהיה לי מי לשתות בבית, והוא ממש מתלהב מזה. עכשיו, למה היא אף פעם לא טעמה את הבירה, או הסגנון הזה?
היא הביא לו רגולסטר.
לא, הוא הביא, הוא אוהב בירות, והיה כל הזמן מביא בירות, אבל הוא היה מביא מאותה כמה קטגוריות שהוא אוהב, שהוא חושב שהן טובות, ומסתבר שהטעם שלה זה סגנון אחר לגמרי. מה שהוא לא אוהב, אז הוא אף פעם לא הביא, והוא לא חשף אותה לטעם הזה.
מה למשל זה יהיה קלאסי בדברים כאלה שיפתיעו שאנשים לא יודעים, שאם רוצים לחשוף עכשיו את בן הזוג שלהם למשהו שהוא...
יש אין סוף. בניגוד ליין, בירה אפשר לטבל, ויש בירות...
אבל אם נגיד מישהו שפתאום... היי, אני בעצם אוהב גינס. זאת אומרת, יש בירות
שזה... א', יש.
יש?
יש. אתה לומד, הטעמים מתפתחים עם הזמן.
לא, זה בסדר. גינס זה טעם נרכש.
גם אלכוהול זה טעם נרכש.
תמיר ש...
מי פעם ראשונה טעם בירה ואמר, טעים. הרוב אומרים, איך סגול נפש זה מר. או וויסקי בכלל. עד שפעם אתה... או סיגריות. אני אישית לא מאשן סוני סיגריות. אבל גם כן, זה טעם... הכל זה טעם נרכש. הטעם הבסיסי שבני אדם אוהבים זה מתוק, זה סוכר, זה אנרגיה.
כן.
ואנחנו היום מלמדים את עצמנו לא לצרוך יותר מדי סוכר.
כן.
כי זה קל וזה זמין וזה זול וזה רעל. וזה סם. סם
אתה,
יכול
אתה
דבר.
מגיש גם... זה סם החושלוקי.
כן.
אתה מגיש גם אוכל?
לא
אתה מגיש גם אוכל בברים?
כן.
אתה מנסה לעשות גם את ההתאמה של האוכל או שזה כבר מוגזם לך?
גדול עליי.
גדול,
כאילו, כן. אני מאוד אוהב את זה. פעם כשהיה לי עובד לשותף שהוא שף, אז היינו עושים דברים כאלה, מת על זה.
וזה קשה.
אבל גדול עליי, גדול עליי, וחסרים עכשיו עובדים וסיוט.
לא, לא, זה פשוט קשה, כי אני רואה נגיד פה בשנית פה ליד, שהם פשוט הוויתרו, הלכו על אוכל פאבים, כיפי, טעים, פשוט מתומחר בסדר, וזהו.
נכון, ושוב, גם זו התאמה, כי תשמע, מחירי אלכוהול בארץ הם יקרים.
הם יקרים?
כן. בירה ממוצעת, כמה עולה היום בבר?
אני יודע מתי היה לי את השוק הגדול, שב-2017 נחתתי בטוקיו, לטיול יחסית ארוך, זה 3 שבועות, והייתי בשוק שבלב לב טוקיו, וויסקי זה חצי מישראל, 2/3 מישראל.
השאלה איזה וויסקי?
וויסקי טוב.
השאלה איזה וויסקי?
אוקיי, אתה אומר זה משתנה בתם הסוגיון. אני זוכר שממש זכור לי איזה גלן פידי 15, שעלה קוס איזה 25 שקלים, שבארץ זה לא פחות מ-50 שקלים לקוס.
זה תלוי גם בעניין של הרמת מיסוי, זה תלוי גם מה זה מנה של וויסקי. אחד הדברים המגניבים בסקוטלנד, באירלנד, כאילו, בכל היוקי,
שיש סטנדרטיה?
לא, שיש לך פלק על הקיר, כמו שיש אצלנו שמחירת אלכוהול אסורה לקטינים, אז שם יש מחירת אלכוהול, שאתה צריך להציג תעודת זהות, מאיזה גילאים אפשר, איזה משקעות, יש חלוקה, בירה, סיידר אפשר בגיל 16, אם אני לא טועה, ובירה מגיל 17, ממתי משפחה, אז בשנה, כאילו משהו מוזר, הם מאוד רציניים בשתייה שלהם, ויש מידות לכל דבר, כמה מיליליטר יין אתה מקבל, וכמה מיליליטר וויסקי, מה זה מנת וויסקי, וכזה, והכל...
איך מודדים יין?
עם אותה קוסמדידה אחרת, שמיועדת לזה.
וואלה?
כן.
אף פעם לא מוזגו לי יין בקוס מדידה.
יפה. עכשיו, מה זה מחיר של יין? מה זה מנה של יין בארץ? לפי
יין.
יפה.
כן, לפי יין.
יפה. אז אתה לא יודע.
אבל וויסקי כן מגיע תמיד כזה 60 מיליליטר, לא?
כן? אתה מוכן לשים משך בהתערבות?
לא, מה זה ישך? אני לא מוכן לשים אפילו ציפורן.
יפה.
אני בקושי הולך לפאבים כבר, אבל...
שוב, אין חוק בארץ, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אצלי החלטתי באופן גורף, כל המנות שלי, גם בגלן, גם בירתנו, זה 50 מיליליטר. מותר לי.
זה מה שאתה רוצה.
יפה, שלי. אבל באנגליה אסור, יש לך חוק.
וצ'ייסר זה 20?
צ'ייסר זה מה שמלווה את הבירה, זה הצ'ייס. זה אתה יכול להביא גם צ'ייסרים של 10 מיליטר, מה זה משנה?
אצלך.
תעשה מה ש... אין רגולציה.
לא, אתה, מה אתה מוכר?
מה אני מוכר? אני לא מוכר רשמית צ'ייסר, אם זה מנה
וחצי... אתם רואים, הוא אמר שהוא לא פיינשמקר.
לא, מנה וחצי... ההפך, מנה וחצי מנה. ומה זה חצי מנה? חצי ממנה. 25. למה? כדי שתהיה שקיפות מול הלקוח.
ואתה צריך להם כוסות מדידה מיוחדות?
כן. מה הבעיה? זה נהוג, זה נקרא ג'יגר, כאילו 50 צד אחד, 25 צד שני.
ואם מישהו בא ומבקש קרח, אתה תסביר לו שלא?
תלוי כמה כוח יש לי ותלוי מי הבן אדם, ובדרך כלל מה שאני אגיד, אם זה בוויסקי.
אתה מתאבק גדול וחזק, אתה כנראה תנצח אותו פיזית, אז זה לא זה.
אני תמיד אומר, אני רוסי קרח ששוקל מעל 100 קילו, בעיות נפטרות אצלי בקלות.
כן, היה לנו בחור ירושלמי בצוות בצבא שהוא היה... רוסי לא קרח, מעל 100 קילו ואלוף אגרוף, אז כן, רוב הבעיות נפטרו נורא, בצורה נורא פשוטה.
קל מאוד.
כן, המשימה הייתה רק התרחק ממנו בקרב מגע וזהו.
לא, אצל מתגרפים תכוון לרגליים, הם לא יודעים להשתמש בזה.
סוף, בן אדם, הפערים היו כאלה גדולים, איצ'נקו, אם אתה שומע עכשיו, זה לא רלוונטי בכלל, זה לא קשור לעולם.
אז שוב, אחד הדברים שאתה לומד בתור מתאבק, זה לזהות את היריב, את החולשות, את זה. יש הבדל איך שאתה מתאבק מול מישהו גבוה ממך או מול מישהו נמוך ממך.
אתה עדיין מתאמן?
לצערי, אני...
בחורה ברכיים? מתי?
כשהשתחררתי, הזדקיתי, יחד עם ה...
השארת את הברכיים בצבא?
כן, 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 בבקום שם, יחד עם התעודת לוחם.
כן, זה מוכר, סיפורים מוכרים.
עכשיו בחורף אני סובל כאבי תופת.
וואלה, עד היום?
כן, כן. כאילו בחילופי עונות וזה, אני רוכב על אופנוע, כאילו אני יורד מהאופנוע, לפעמים אני צריך איזה 2 דקות עד שאני מסוגל ללכת.
כן, מה שאת, זה בעיות כרוניות ש...
בסדר, אתה... יש כאלה תורמים את גופם למדע, יש כאלה שתורמים את גופם לצהל.
כן, זה החוקים במדינת ישראל לרוב האנשים. לא כולם, רוב 50 פלוס אפסילון, נראה לי.
לא, למה? לקרבים מתגייסים סביבה 10%, כמה שאני זוכר.
אחוז עד חד ספרתי זה קרבי מצהל.
כן?
כן, אני חושב שחד ספרתי. אפילו אין 10%, נראה לי, לוחמים קרביים בצהל.
לא, אבל סבבה, לוחמים / תומכי לחם.
עזוב, לא, קטונתי מזרוק מספרים. זה מה שאני זוכר, זה בטח טעות. איך זה לנהל עסק בירושלים?
את האמת, מאז הקורונה הכל השתנה. כאילו, רע מאוד, קשה מאוד.
ספר.
התרבות השתנתה. ממש. אני אוהב לילה, תמיד אהבתי לילה, בתור ילד קטן והכל. אין חיי לילה. אין חיי לילה. אנשים, כאילו, זה מצחיק, האנשים אצלי שנשארים עד 4-5-6 בבוקר, זה כל ה-35 ומעלה. כאילו, הצעירים, לא, 12, אני עייף, אני לא יכול. זה דבר ראשון. דבר שני, כאילו, כל המצב הכלכלי שהשתנה. אנשים פחות יוצאים, אז כאילו, אז מאוד קשה.
בטח בשנה, בטח בחמישה חודשים האחרונים.
לא, מאז הקורונה, מאז הקורונה. זה כאילו, כי תחשוב, היה לנו קורונה שנה וקצת, נכון? כן. סגרים, און אוף, און אוף, אבל חלק מזה, אחר כך גם מחירים התחילו לעלות. כל בעיות בשרשראות הספקה שנדפקו, אז מלא מוצרים חסרים, אז אתה מביא מוצרים משלמים, פתאום לא במחירים שאתה רגיל.
איפה הרגשת את זה הכי חזק?
בהכל. שמן, בחצי שנה האחרונה, עלה לי 3-4 פעמים. מיונז, כנל, כאילו, בשר. ואז אחרי זה, אחרי
הקורונה... גם באלכוהול אבל?
גם באלכוהול, כל שנה עולה.
ספר שנייה, הבדלים מבחירה.
ואז יש לך את ה... הייתה, התחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואז, שזה בעצם יצר משבר אנרגיה באירופה. לבשל בירה או לזקק וויסקי, אתה משתמש בהרבה מאוד אנרגיה. אז הכל קופץ. הכל, המחירים עולים. ואז בעיות בשינוע.
רגע, תספר, תן קצת מספרים, למי שלא מכיר.
שוב, זה לפעמים בדברים הקטנים.
לא, אבל וויסקי אתה קונה בקבוק.
סבבה, אז בקבוק שעלה לך 200 שקל, עכשיו עולה לך 220. 20 שקל, זה לא הרבה. אבל זה...
10%, מה זה לא הרבה? כמה אפשר לחשוב איזשהו לרווח יש לך ש10% זה לא הרבה?
לא, הכלל אצבע בברים שאתה מכפיל, תלוי בבר, בין 3 ל... בין פי 3 לפי 4. ואז ברווח הזה, כאילו, נכנס כל העלויות הסמויות. אבל העלויות הסמויות זה שכירות, ארנונה, שילוט, כנסות.
ארנונה
עלה? ארנונה עולה כל שנה, לפי החוק.
אני לא מכיר.
ארנונה עולה כל שנה, לפי החוק. גם אצלך בבית. כאילו זה
תל אביב, בניגוד לירושלים ובאר שבע, מאיפה שאני הגעתי, ארנונה בתל אביב,
היא יחסית נמוכה.
היא נמוכה. אפילו יחסית לעולם.
נכון, אבל הארנונה העסקית פה...
על היוסטור ולהקטור.
ואתה משלם על זה. כי בעבר שאתה יושב בו, או המקולת שאתה קונה בה, הוא משלם את הארנונה. אז הוא צריך לחסות את זה במחירים שאתה...
ירושלים גם יש בעיות אחרות. ירושלים אתה משלם על הרבה מאוד אנשים שלא משלמים ארנונה.
נכון.
זה עובדה.
נכון, אבל ירושלים זו גם העיר היהודית הכי ענייה או השנייה הכי ענייה בארץ, אחרי בני ברק.
כן.
וחלק גדול...
אמרתי, אתה משלם על אנשים שלא משלמים ארנונה, כי הם מקבלים מקלות, כי אין להם כסף.
זה לא רק כי אין להם כסף, כי יש להם יותר מדי ילדים, כי הם לא עובדים, כי הכלכלה, הרבה מהכלכלה היא שחורה. עדיין, יש לי לקוח.
בוא נגיד שיש סיבה שהם, אמרתי את זה פה, אני חושב בציון 3 הקלטנו, שיראתי בקדימה צורן אצל איזה חבר ביום של הבחירות, אני יוצא מהאוטו עם המשפחה, ועובר מישהו זה, מדבר בטלפון, אומר, אם היא נבחרת, אני לא רואה יותר פקיד בחיים שלי. ההרגשה שלי זה שכל הבחירות פה זה על זה. זה על שמקורבים יקבלו גישה לקומבינות.
יש גם את זה, אבל תשמע, כשהיינו הולכים לסניפי בנק, זוכר, היה פעם דן כזה.
עבדתי כמה שאני אהיה בנק,
כן. כן, לא, אבל אתה לא הלכת לסניף, לא עמדת בתור.
לא הייתי בסניף בנק המון זמן, כן.
אז כשאתה נכנס לסניף, נקרא לזה, בגבול של מזרח העיר, אז יש שם גם אוכלוסייה כמוני יהודית וגם ערבים. אתה רואה, ערבים עומדים עם סטפות של שטרות. מה זה סטפות של שטרות? כשהוא בא או להפקיד, או סליחה, או להפקיד או למשוך או משהו כזה. זה, בסופו של דבר זה הרבה מאוד כלכלה שחורה. זה כן. לא רק אצל הערבים, זה גם בחברה החרדית. יש לקוח שהוא עובד הרבה עם החברה החרדית, והוא אומר, כאילו, כמעט לא מתעסק עם אשראי או העברות בנקאיות.
אני מניח שאתה רואה את זה כבעל עסק. איך אנשים משלמים?
כבעל עסק זה ההפך, אני יכול לראות את, איך הרגולציה בארץ יורדת. אם פעם כשפתחתי לפני 15 שנה, היה בערך 50-50 אשראי מזומן, זה ממש יורד, 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 כאילו המזומן יורד, 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 והאשראי עולה, עולה, עולה. וזה מצחיק, כי כשהתחילה המלחמה, פתאום לאיזה חודשיים זה היה שוב 50-50, כאילו אנשים הוציאו מהסטוקים בבית, לא, זה כאילו, זה מצחיק, אבל זה מגוחך.
לקבל הצצה למטריקס, הדברים האלה.
כן, 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 אתה...
זאת אומרת, איך אנשים חיים פה כל כך יקר, ואז אתה מקבל פתאום, תורם מישהו פתאום שולף מזומן.
לא, זה לא שמגיעים עם הרבה, אבל כאילו...
בסדר, כי הם לא באים לקנות מכונית, הם באים לקנות בירה, יש הבדל.
נכון.
אבל יש אנשים, אני ראיתי שמישהו משלם בגן פרטי במזומן, ואז אמרתי, אוקיי.
סבבה, אבל זה 2,000 שקל, מה הבעיה?
2,000 שקל בירושלים אולי.
4,000 שקל.
סבבה, שאתה משלם 4,000 שקל בחודש, מזומן.
סבבה, אבל יש אנשים...
זה עשרות אלפי שקלים מזומן. עשרות אלפי שקלים מזומן בממוסה, זה תכפיל, כמעט פי שתיים.
הסבבה, אבל בסופו של דבר, הרי מותר לך לבוא לכספומט ולמשוך את המשכורת שלך במזומן. יש אנשים...
כבר לא.
מה זה לא?
יש הגבלה על כמה מזומן, אתה יכול למשוך...
עד 6,000 שקל.
תעשה את זה אם אתה רוצה בנגלות,
נכון.
בשלב מסוים מישהו יבוא, ישאל אותך שאלות, זאת אומרת, אם אתה באוכלוסייה...
לא, אתה יכול להשתמש במזומן בצורה חוקית, עד גבול מסוים.
אם אתה באוכלוסייה שאוכפים עליה...
נו.
תעשו את הניסוי הזה שהוצע פה, יש סיכוי טוב מאוד שיתחיל לשאול אתכם שאלות.
יש אנשים...
אם אתם באוכלוסייה שלא אוכפים עליה, זה מה שאתם עושים.
זה נכון שיש פה אוכלוסייה שאוכפים ולא אוכפים, אבל יש אנשים שבאופי שלהם עדיין מעדיפים לשלם במזומן. יש לי ידידה, לא מזמן ישבנו בבית קפה, היא אומרת, עזוב, הפעם עליי, היינו גם בתקופת הלחימה, המצב הכלכלי שלי היה קצת יותר קשה, היא אומרת, עזוב עליי, אמרתי סבבה, ואז היא מוציאה מזומן, זה... מתי יש לך, מתי את מזומן? זה כן, ביקרתי את ההורים, ההורים שלי עדיין מתנהלים במזומן, הם לא מוכנים, לא אשראי, לא זה. אנשים קצת יותר דור קודם מקיבוץ אש דוד, אשדוד, פשוט ככה הם רגילים. הם לא סומכים, כאילו בתפיסה שלהם, הכרטיס הזה, הם לא סומכים על זה, הם רוצים לראות את הזה.
כן, זה גם פריקשן טכנולוגי, זה כמו שאתה אומר, אמונה, זה עניין של אם הם רגילים, יותר טכנולוגיים, פחות טכנולוגיים. שמע, זה המשפט שאמרתי פה כל הזמן, בכל יום נולד בן אדם שבחיים שלו לא יהיה בסניף בנק, ובכל יום מת בן אדם שלא ישתמש באפליקציה.
ואתה יודע מה זה טעות? כי יש את כל הארגון פעמונים וכאלה שעוזרים לאנשים לצאת מצרות כלכליות. כן. מה הדבר ראשון שהם עושים?
תפסיקו עם האשראי.
חותכים לך את הכרטיס אשראי.
כן, כי זה נורא, מי שלא אחראי, הנה, אני מפרסם פה הרבה את רייזאפ, אין לי בעיה להגיד גם בפרק שלא משלמים לי עליו. אחלה. אם אתם מבקרים את ההוצאות שלכם, אתם... זה אחד הדברים הכי חשובים.
נכון. אז כן, אני כן מבין את ההתנהלות במזומן, זה הרבה יותר מוחשי. זה לא בהכרח רע וזה לא בהכרח עבריינות. עכשיו, תחשוב על זה ככה, שבסופו של דבר, כשאתה משלם הכל באשראי, הכל רשום, יודעים מתי, איפה היית, כאילו, גם בתפיסה הזאת של
הפר... אני בעד, כן. אני חושב שבמצבי קיצון פרטיות היא זו ורייטד, אבל אני קיצוני בדבר הזה.
יש פודקאסט אחר שאני מקשיב לו, סייבר סייבר, מכיר?
כן, כן, כן.
אני מניח שחלקם חברים שלך.
כן, מכרים.
הם באחד הפרקים האחרונים נותנים שם דוגמה טובה למה פרטיות קיצונית היא גם חשובה, כי בסופו של דבר כל המטה דאטה הזה, ושנינו יודעים כמה זה לא בטוח,
כן.
זה, אתה לא יודע איך,
כאילו. שמה, אני די קיצוני בזה, זאת אומרת היה את כל ההפחדות על הזהות הביומטרית לפני איקס שנים, אלה היו הנושאים שהטרידו ישראלים, זה ממש הטריד אנשים,
זה מטריד עד היום. אני כששמתי את האצבע הזאתי, פחדתי.
אז אני מודה ש... I got 999 problems, הביומטרי ain't one of them. בסופו של דבר יש לי... זה כמו שרולניק שפה מגיע פעם בשנה, הוא מגיע להתראה, הוא שולח לכל הזמן, עכשיו הוא עושה איזה כנס בשיקגו, בכל זאת יש לו מהכנסים יותר על פייסבוק, וגוגל אומר לו, ידידי, יש לי כרגע דברים שמטרידים אותי מדינת ישראל, אתה יודע, כל כך הרבה יותר גדולות ומשמעותיות מאשר אצבע פה, אצבע שם, פרטיות פה, פרטיות שם. ואני עוד אחד שמאוד לא סומך על הממשלה הזו, מאוד 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 לא.
על רוב הממשלות.
ועדיין, יש לי דברים שכל כך הרבה יותר מפריעים לי. אני מסכים. אני מסרב לשחרר את הקשב שלי לבעיות קטנות. זאת אומרת, יש דברים שאני מחשיב אותם כמשמעותיים, כמו יבואנים, יצואנים. זאת אומרת, כל מה שאני מדבר עם החבר'ה של גוד פארם, יש לי חום.
למה?
כי הם מציפים לי כל מיני בעיות ש...
כן, הבעיות זה כאילו, זה לא נגמר הרגולציה פה. הנה, סיפור, בתקופת הקורונה, בירה.
לא בגללם, בגלל המתחרים שלהם והשטויות שהמתחרים שלהם עושים, כדי לדפוק פה. זה דברים שמפריעים לי מאוד. ובסוף זה איכות החיים פה, שנהיה יקר פה, זה לא בהכרח...
אתה צודק, אבל הדבר העיקרי שהפקו מבחינתי, מתפיסת העולם שלי, היא דווקא של המדינה. ואני אתן לך דוגמה, בירה זה מוצר חי, בירה טובה, בירת איכות, בירת קראפט, היא לא עוברת פיסטור. מה זאת אומרת לא עוברת פיסטור? שהיא עדיין חיה, השמרים פה עדיין חיים, היא משתנה.
לא הרתיחו וקירו.
בדיוק. ואז המוצר, איכשהו יוצא בדגימות מעבדה, ביום שהבירה מוכנה, לבין איכשהו עוד חודשיים, זה שני דברים שונים, שני מוצרים שונים, לפעמים אפילו בטעם שונה. בכל מקום באירופה, אתה יכול לבשל בירה, ולמכור אותה איפה שאתה רוצה. בארץ זה צריך לעבור איזושהי רגולציה, ומכון התקנים, ובתקופה של הקורונה, ואני בקשר עם רוב היבואנים, פרסמנו איזושהי בירה שצריכה להגיע, ואני שואל את הבן אדם, למה, כאילו, תבואן, למה הבירה לא מגיע? זה אתה לא רוצה לדעת, זה. אני רוצה לדעת, אני מת על החרה הזה. תספר לי. הוא אומר, יש, הדגשנו את כל המסמכים והכל, ויש את הפקידה שנותנת את שמה את החותמת. עכשיו, כל משרדי הממשלה עובדים בקפסולות, שבוע שבוע, כדי לא להדביק, קורונה, כן. פחד אלוהים. אז היא אמרה, הם בקפסולה, גם אני רוצה להיות בקפסולה, אבל אין מישהו שני לך, זה לא בעיה שלי.
כן, המחיר של אובר...
רגולציה.
אובר רגולציה הוא גם בזה שאתה צריך לשלם למלא אנשים בשירות הציבורי, כי זה המשכורות שלהם. ב', זה מעט עסקים אחרים, וכל דבר שמעט, כמו שראינו עם שרשרות הספקה, המחיר יכול להיות כבד, זה פשוט מטופש. בסוף, גם באירופה, הסטנדרטיזציה או הרגולציה היא וולונטרית. אז יש תו תקן, ומי שלא רוצה ללכת על הרבה מהדברים של התו תקן...
נכון. נכון.
ואם הרעלת מישהו, אז שיהיה מערכת משפט, שיהיה אפשר לתבוע אותך.
שיורידו לך את הראש.
זהו.
כאילו, שמזה תפחד. עכשיו, הבירה, אין שום בעיה איתה, ולצורך העניין, לפי החוק בארץ, מותר סטייה של עד 0.5%.
ממה שכתוב.
ממה שכתוב. עכשיו, כשזה מעל 0.5%, מה עושים עם הבירה?
זורקים אותה בטח.
משמידים.
כן.
עכשיו, מחולה, מיליון שקל, היבואן סבבה, ספק את זה, אבל הוא צריך להחזיר את זה. אז בנגלה הבאה, זה יעלה לנו יותר.
אלף, גם זה שהיבואן צריך לספוג את זה, זה לא בסדר, כי יצא עכשיו כסף מהסרקולציה. סתם זרקת, שרפת כסף.
נכון.
מלא שזה תחמושת, נניח. אבל שאתה סתם הורס מזון, כמו שהורסים פה הרבה מזון, ועדיין, כמו שלמדתי בפרק בפודקאסט של תמיר דוטל, על המשמעות, אחלה פרק, הוא עשה על רגולציה.
ממש אז, לא מזמן.
כן, ממש לא מזמן, אז הוא אמר שעדיין, עם המומחית שהוא הביא מקהלת, שבדברים האלה אני סומך עליהם דווקא, עדיין האיקולאי והכל בארץ הרבה יותר נפוץ מאירופה, כן, בזמן שהם דיברו אמרתי כן, כי אנחנו מייבאים מטורקיה וירדן, וכנראה שדנמרק או אנגליה מייבאים מדנמרק ואנגליה, אני חושב שזה משפיע, אני פחות סומך על החקלאים הירדנים והטורקים שלא יביאו לי איקולאי בגלל...
נכון, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, כי בסופו של דבר, והדבר הכי חכם שלדעתי שנאמר שם, שגם גילה לי, ששם הם מודדים בסופר, אצל הלקוח.
כן, משתמש קצה.
יפה.
ומדגמית, ולא הכל.
נכון, וגם פה בודקים מדגמית, אבל כשזה באמצע הדרך.
כן.
ואז כשמעכבים את זה, זה מקצר מאוד את החיי מדף. וכן, ובירה, צורך העניין, אתה יודע מה הרגולציה לגבי, אם אתה רוצה לפתוח מבשלה, לבשל לעצמך 100 ליטר בירה בבית.
אז אני מדבר איתי על בירה, עוד אלכוהול וכל, החבר'ה של פנדה, של שוקולד פנדה, שהם גם מירושלים, פאקינג שוקולד טבעוני, מה כבר יכול לקרות? עשו אליהם את המוות.
לא, שוב, זה לא מדויק, יש כל מיני דברים שיכולים לקרות.
אז עזוב אותך.
נכון, תוריד להם את הראש.
על האחד למיליון שיהיה פה סלמונלה ויהיה פה ילד שיהיה ממש חולה, ואני לא מצלזל בזה, כי ילד ממש חולה זה ממש מבאס למי שיש ילדים.
נכון.
חוץ מעובדה לדפוק את הכלכלה ברמה הזו, גם לזה יש מחיר. אנשים אומרים, מה אתה מעדיף? ילד חולה או כלכלה? ואז התשובה שלי, MRI...
ניהול סיכונים?
לא, MRI זה כלכלה. בתי חולים, מרפאות זה כלכלה. אם הכלכלה רעה, יהיה לך יותר ילדים חולים,
נכון.
או שיסבלו מאשר אם תעשה אובר רגולציה, כי בסוף עם הפירות של הכלכלה, שפה ממסים החושלו, כי לוקחים הרבה פירות מהכיס שלנו,
נכון.
קונים הרבה שירותים ציבוריים, שהרבה מהם טובים מאוד. לא יהיה כסף לשירותים הציבוריים, לא יהיה דברים.
שוב, אבל התפיסת הרגולציה בארץ, בעיניי איך שאני חווה אותה, היא מאוד קומוניסטית. היא אומרת, אתה הצרכן, אתה מסכן ומטומטם וזה.
היא היפר סוציאליסטית, היא לא קומוניסטית. הם שולטים על אמצעי ייצור והכל.
ואני
פטרנליסטית.
הבעל עסק, הקפיטליסט, הבעל הון, רק רוצה לדפוק ולהרוס לכולם את הבריאות, ולא לוקחים בחשבון שיש האינטרס שלי שלך יהיה טוב. בארצות הברית, בחלק מהמדינות, יצא לדבר עם בעלי בר, עם מסעדות, מבשלות וכאלה, התפיסה היא קצת אחרת, זה ככל שאתה מסכן יותר, ככל שסקייל הייצור שלך יותר גדול, יש לך יותר רגולציה שאתה צריך לעמוד בה. אבל אם אתה רוצה לבשל 100 ליטר בבית, ושוב, אני לא מדבר על שוקולד, כי אני מכיר יותר בירה, מה לעשות, זה התחום שלי, אני לא חובב גדול של שוקולד, לא משנה, טבעוני, לא טבעוני.
אז יערה, קקאו, אם אתם רוצים עוד דוגמה, ירושלים, כן. מותג מעולה, יערה קלמנוביץ'. הם מעבירים אותה שואה, באמת בירוקרטית, מילה לא טובה עכשיו, מעבירים אותה מסכת יסורים בירוקרטית, ופשוט הורסים לה את העסק, פוגעים לה את העסק, פוגעים בכלכלה, היא מעסיקה אנשים אחרים.
נכון.
בשביל מה? על מי אתם מגינים פה?
שנייה.
על מי אתם מגינים?
כדי לבשל בירה, ל-100 ליטר, לעצמך, כמה מקום אתה צריך?
חדר?
בערך חדר כזה, מקסימום, אפילו פחות מזה.
אני מכיר כמה שמידים, כן.
כדי... לבשל בירה באופן חוקי בארץ, אתה צריך חלל של 110 מטר מרובע, מצופה בקרמיקה, שירותים נפרדים לגברים ונשים ומקלחות. אם אתה עושה את זה גם בעצמך לבד, וכן, כמו שעם שוקולד פנדה וכולם, הם גם נתקלים בשיט הזה. הייתי, עכשיו, החדר אמור להיות כמעט על סף הסטרילי, כמעט כמו תרופה או מייצרים במבה. הייתי במבשלות באנגליה ובצ'כיה, אחי, אתה נכנס, מרתף, הכל מלא עובש, כאילו, אתה מפחד לגעת בדברים.
צריך גם להגיד את האמת שהאמריקאים מפחידו את כל העולם מעובש, עובש זה פחות מסוכן למה שמספרים, וזה יותר מסוכן למה שעושים את זה בארץ.
עובש זה הפטריות שאיתם זה, כל החדר מלא באותה מערכת מיקרוביאלית שיוצרת את הבירה הכי טעימה שיש.
וגם אם יהיה חולים, בוא, זה לא אוכל לתינוקות שהם לא ניזונים משום דבר אחר.
נכון, מקסימום של קצת, לא נורא.
כן. זה האמת.
ההפך זה מרזה.
אם המחיר הוא באמת לדפוק את הכלכלה ושלא יהיה יותר עסקים במקומות כמו ירושלים, אז בתל אביב אנשים פשוט יחוס משהו אחר, כי יש פה מספיק עשייה כלכלית. אבל בירושלים, כל הדוגמאות שמנינו, יערה קקאו של יערה, שוקולד פנדה, ואתה, זה עסקים בירושלים. אין מספיק עסקים בירושלים. בסוף זה יגיע למצב שאין בכלל ארנונה עסקית, ורק לוקחים כסף מתל אביב. מה יצא מזה?
שום דבר טוב. וזה, דרך אגב, כששנית פתחו פה, שוב, זה מדהים, בלב העיר, כאילו, להתמודד עם כל העלויות של שכירות, ארנונה לעסקים, כאילו...
גם תל אביב מקשים על עסקים שלא...
אני יודע, אני יודע. לא, עושים את המוות. העירייה עושה את המוות, אני מדבר, יש לי חברים בעלי עסקים בתל אביב.
למאזין א' זמיר, הנה עכשיו שנבחרתם, עכשיו אתם צריכים להתחיל לשפר דברים.
כאילו, אנשים בוכים, כאילו, מספרים לי, בוכים. האחים של שנית, בעצם האבא הגדול שלו, זה הפורטר אנד סאנס, צמוד אליו.
כן.
אז מהם שמעתי את זה כשהתחילו לתכנן את הרחבה של רחוב הארבעה מאחור, הרחבה מאוד יפה עשו, בהתחלה הם קיבלו מכתב מתאריך כזה וכזה, הדלת כניסה שלכם מהצד השני. אבל המטבח עכשיו, כאילו כבר תכננו את כל, כאילו הרגולציה לא יכולה לחול אחורה. דיברתי עם בעלים של בר בארצות הברית, לא זוכר מאיפה, הוא סיפר, כל מה שאני עושה הוא לא חוקי היום, אבל אני פתחתי לפני 30 שנה כשזה היה חוקי, וזה לא תקף עליי. כי פעם זה היה חוקי, מעכשיו כל עוד שאני לא מתחלף, הכל בסדר.
כן.
וזה עוזר לך לצמוח.
כן, כי הרגולציה למען עסקים, לא, בארצות הברית זה גם קצת קיצוני, ויש סיבה שכל התנועות הסוציאליות הן לא בכלל רוסיות, אלא אמריקאיות, זכויות עובדים והכל, כי הם התגזימו שם, אבל בסדר, יש איזונים ובלמים.
נכון, נכון, נכון.
ודבר ראשון, אבל גם מכל מי שמגיע פה לבת ים שם, לבית המשפט שקשור לדיני עבודה, שאני מקווה שלא יקרה לך, בתי המשפט פה הם ממש בעד העובד ולא המעסיק.
בצורה קיצונית.
כן. כן. בצורה קיצונית, וזה תמיד המחשבה של, זה גם במיסוי, זה גם בהכל, אז הוא יפתח עסק אחר. לא. מה שיקרה זה שלא יהיה את העסק הזה. הכלכלה פה פשוט תמות. זה מה שיקרה אם אנחנו לא נבין שעם כל הסיטואציה הנוכחית חייבים לשנות בצורה קיצונית הסיטואציה.
נכון, שזה בדיוק מה שהתחלתי להגיד. זו דוגמה נפלאה של בדיוק של תפיסה קומוניסטית ביסודה שבא לעסק, או זהו, הרשע שגוזל לכולם כסף. ורוצה להרוג את
זה. יאללה, דיי ג'וב. בן אדם, תודה רבה רבה על הזמן ועל הבירות, והמון המון בהצלחה. בוא נעשה רגע חזרה. יש לנו את בירתנו, ויש לנו את גלן, ויש לנו...
רביטול.
רביטול. זה גם מספר טלפון שלך, היה רשום לי רביטול.
כן, זה הטיים טרו קולר.
כן, זה משהו כזה של גוגל, אני יודע מה. אז זה שלושת המקומות בירושלים, ואיפה אתה מגיע לסדנאות וכאלו?
אני מגיע אליי לסדנאות.
אתה תשאיר לי אימייל, אתה רוצה להשאיר לי דף?
אני אשלח לך, כן, אין שום בעיה.
אני אוסיף לדף הפרק.
יש פסטיבלים שאני עושה, ויש במאי אמור להיות פסטיבל בירות בוטיק, ואולי גם בסוף מאי.
כל מה שאתה רוצה, אז תשלח, אני אעזור לקדם. שיהיה יותר עסקים טובים ותרבותיים בארץ. סוף השבוע הזה, אוהד רוט יחזור, והוא גם תומך בהרבה מאוד...
אהוד,
לא אוהד. שגם תומך מאוד באנשים שמכינים, ארטיזנים ואוכל וחקלאות. צריך לעזור.
כן.
יאללה, עד הפעם הבאה. ביי ביי.